עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
שלום לכם וערב טוב. בעוד 56 דקות יתחיל משחקה של נבחרת ישראל באצטדיון בלומפילד מול נבחרת דנמרק בפתיחת מוקדמות גביע העולם לקטר 2022. השידור יהיה בכאן 11. משחקים נוספים שיהיו הערב באותו שלב: בולגריה מול שוויץ בשעה 7 בספורט 5 פלוס, שאר המשחקים בשעה 9:45, ספרד מול יוון ספורט 5 פלוס, איטליה מול צפון אירלנד ספורט 2, אנגליה סן מרינו ב-5 סטאר, כמובן הכל אותה שעה 21:45, וגרמניה מול איסלנד 21:45 בספורט 3. סליחה, לאלה שמחפשים אסקפיזם ממה שקורה, עלול לקרות בבלומפילד, כדורסל, הפועל ירושלים מול הפועל אילת בשעה 7 בספורט 5 פלוס, הפועל תל אביב מול הפועל באר שבע ב7:30 ב5 סטאר, וכמובן המשחק של מכבי תל אביב מחזור 31 בחוץ בקובנה מול ז'לגיריס ספורט 5 שעה 9 בערב. אהלן פרימו.
אתה יודע, אתה מכיר את המשחקים שיש היום לקבוצות הכדורסל בישראל, במקביל לישראל דנמרק. עשו גם היום מחזור ליגה לנשים. כן. בדיוק בשעה של... אני חושב שנבחרת משחקת, צריכים להשאיר אותה בודדה.
הציבור לא ידע עד לפני יומיים שיש משחק.
אני אומר גם עכשיו חצי מהאנשים...
בוא נאמר אחרי הבחירות.
אני אומר שחצי מהאנשים ברחוב לא יודעים שיש משחק לנבחרת ישראל.
עצוב.
יש שיר יפה לנבחרת ישראל, אחד הגדולים של זוהר ארגוב, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. והיום החלון עוד פעם מתנפץ, גרוע מאוד מבחינתנו שאנחנו פותחים עם דנמרק, כי אם אתה מפסיד לאחת המועמדות לשחייה בבית, לדנמרק, מחזור ראשון בבית, כל הקמפיין הזה הוא יהיה פרטיה, ונמשיך לחלום, ונמשיך איזה...
כן, עוד 200-300 שנה. תגיד לי, מה ההרכב?
ההרכב, בשער מרציאנו, שני מגינים, אלי דסה וסן מנחם, שלושת הבלמים, טיבי, אלחמיד וג'ואל אבו חנה, שמשחק בליגה האוקראינית, בקישור, דור פרץ, ביברס נטחו ומנור סלומון, בהתקפה, ערן זהבי ומואנס דבור. והדנים, בסדר. איזה שחקנים, וואי,
הדנים
וואי.
הדנים מדבר יותר מאוחר, אבל תגיד לי דבר אחר, זה בסדר ככה לבוא 3-5-2 מול... איך קוראים להם, הדנים, אני לא יודע, הם נראים לי אפס גדולים קצת, מהירים קצת, אתה יודע, עוברים קו.
הם נקראים גם בוויקינגים הדנים.
הם בוויקינגיות, כן, סקנדינבים, אנחנו אף פעם אנחנו נגד סקנדינבים.
קשה מאוד נגדם, מבחינת כושר ופיזיות. אגיד לך את האמת, אני לא רוצה לדבר בכלל על דנמרק, אני לא אוהב מה שקורה בנבחרת ישראל, אני אוהב אותה, אבל היא לא מעניינת אותי, וזה נדיר שאני אומר את זה.
תכף נדבר עם שלימי על זה.
כן.
הוא יגיד את דעתו, בכל אופן היה מאמן נבחרת ישראל 8 שנים.
כן, אבל עוד משפט אחד לפני שלימי, למה אני לא מתחבר? כי יש לנו מאמן שלא יוצא מהקופסה, כל אלה שמדברים, נגד מי אנחנו משחקים, בכלל את מי זה מעניין, נגד מי אנחנו משחקים. אותו הרכב שסיים את הקמפיין הקודם, אותו הרכב פותח עכשיו, מזמין צעירים לסגל, מנפה אחד לפני המשחק את ליאל אבדה, מבחינתי הוא שחקן הרכב ראשון, ושחקן כמו בלוריאן.
שחקן הרכב ראשון מקומי.
במקום מואנס דבור, בוא נשנה, בוא נתחיל לחשוב על שינויים. קצת, בוא אמרת...
מואנס, כן. ושון
וייסמן,
הם היחידים שמשחקים בליגות, הם משחקים.
כן.
בליגות הבחירות באירופה.
בסדר, אבל הם שיחקו גם בקמפיין הקודם, אמרתי, כל אלה שיחקו בקמפיין הקודם. בוא ננסה משהו בקמפיין החדש.
אפשר שבקמפיין הנוכחי יהיו יותר טובים.
בוא תקשיב, אם אתה לא אנגליה, ספרד, כן. צרפת, גרמניה, הנבחרות שמועמדות לזכות ביורו, הם כבר עברו את כל התהליך שאנחנו עוד לא עברנו. יש להם אקדמיות.
יש לנו עוד איזה 400 שנה.
כן, כן, יש לנו. יש להם אקדמיות ומכוננים. זאת אומרת, המאמן שהיום מרכיב את הנבחרות האלה לזכייה ביורו, כולל בלגיה, הם כבר עברו את כל הדרך, את כל השנים, כל הילדים האלה. זאת אומרת, היום ההרכב הכי טוב, לא מעניין אותו גיל 30, 20, 24.
לא 30, איפה אתה משחק?
יפה.
אני חושב מי שמשחק באירופה, בליגה בחירה. אוקיי, יותר קשיר להתמודדות עם סקנדינבים.
קח את דבריינה, אתה יודע, דבריינה בבלגיה עבר את הכל. היה במכוננים, היה בנבחרות הצעירות, היה באקדמיות, שיחק בגנג. באמת, עשה את כל הדרך. זאת אומרת, היום גם אם הוא יהיה בן 34, כמו שהוא משחק,
זה לא קשור לגיל.
חייב לשחק בהרכב. לא, אומר, זה קשור. לא, אתה זה ישראל ממש... לא עשית את הדרך הזאת, אז תסתכל
אבל
קדימה.
אבל זה לא קשור. השחקן שלי, החלוץ שלי ב-34 היחיד שמפקיע. עם כל הכבוד. די, הוא היחיד שמפקיע, אף אחד אחר לא מפקיע. עם כל הכבוד למנור סולומון, ויש כבוד, הוא נשאר אחד.
באיזה נבחרת בעולם שמעת שיש לי אחד שמפקיע, ואם לא, אז מי, אז הוא לא משחק. אין דבר כזה.
אז להוציא את זהבי, כי הוא לא מפקיע.
אני לא אומר להוציא, אני אומר,
מי יפקיע במקומו?
זה מה שאני אומר, אני אומר, הוא הזמין אותו, אין מה לעשות, זה עובדתי, הוא יצטרך לשחק. זהבי שבנבחרת צריך לשחק. כל היתר, אני אשימן השאלה, אני הייתי שם אחרים.
אוקיי, אחרים. אורחים מופיקים, שר פלסנר ומלי בנימינוב, אחרי השידור ב-103, תום זוהר, בצפון, ללא הפסקה, 104.5, שר בן חמו, העורכת הדיגיטלית היא ראות, בדיגיטל, ראות מתתיהו ארגון, אנחנו בכל המדיות, ואנחנו פוצחים. שלמה שרף, בעבר מאמן נבחרת ישראל בכדורגל, כיום פרשן ספורט 5, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, מה, תגיד לי, אני צריך כמה פעמים לדבר איתך ביום?
כמה שיותר.
לא, לא מספיק דיברנו, תגיד לי.
לא, לא, אבל תשמע, אבל עכשיו צריכים לשמוע אותנו עוד אנשים.
אני לא שמעתי אותך בצהריים, בוא נשמע אותך עכשיו.
עכשיו נוסעים באוטו. אתה כבר יודע מה אני חושב.
לא, אבל עכשיו יש עדכונים. יש עדכונים.
יש עדכונים.
תראה, תגיד לו את העדכונים.
יש הרכב, יש הרכב. מה דעתך על הרכב? בוא ניקח את התקופה שלך שמעולם לא חשבת לשחק בבית נגד נבחרות הרבה יותר טובות מאיתנו עם חמישה למטה. מה אתה אומר על זה?
אני אמרתי לקופמן בצהריים, אמרתי לו, נבחרת ישראל בבית חייבת לשאוף לנצח כל נבחרת. אם אנחנו לא מנצחים בבית המשחקים האלה, אין לנו מה לחפש בכלל. לא הצלחות הגדולות שלנו במשחקי החוץ. אנחנו חייבים בבית גם את דנמרק לנסות לשחק בשביל לנצח, ולא בשביל לסיים בטקו או לחפש תוצאה של כבוד. אני אמרתי לקוף, אני לא אוהב את, את המסכנות הזאת של רוטשטיינר. אנחנו זה, אם אנחנו נעשה תוצאה טובה, זה יהיה הפתעה.
לא, בזל.
איך מאמן יכול לדבר ככה? איך מאמן יכול ככה? ואמרתי לקופן, זה מאוד מכעיס אותי.
בטח.
שאתה מקרין לשחקנים שלך, כאילו אנחנו מסכנים, ואנחנו עלובים, במקום לתת ביטחון, בואו רבותיי, אנחנו לא נופלים מהם, הם לא משחקים ארבע רגליים, הם לא משחקים שני ראשים, הם בדיוק בשר ודם כמונו, בואו נעזרי להם מי אנחנו, בואו נשחק כדורגל, בואו נשחק במטרה לנצח, אני לא יכול לראות את הדברים האלה, אני לא יכול לשמוע את הדברים האלה. הבן אדם הזה, אמרתי לך קופמן, אם רוצים גם לשמוע אותי פה, הוא גונב דעת. הוא ראה את החכמים שיש בטוב בכדורגל, הוא השתלט לנו על הכדורגל, והוא חושב שהוא המציא לנו והוא מקדם אותנו מי יודע מה. הוא עשה את הכישלון הכי גדול, וזה בושה בכלל שהשאיר אותו מאמן. הוא היה צריך את הבא.
הופ, שלמה...
הביאו את הכדורגל למה...
שלמה, אתה...
לא, מישהו פשוט מתקשר אליו, אני שומע את
הממתינה. מישהו מתקשר אליך בממתינה.
שלמה, אתה איתנו?
תכף היא תעלה אותו.
תשמע, אבל בכל מקרה, אתה יודע, אני שומע את דבריו, בלי להתייחס פרסונלית לרוטנשטיינר, כל הגישה, לא שאנחנו יכולים לנצח פה, אני לא חושב שאנחנו נצח.
אבל מאמן לא אומר, יהיה לנו מזל אם נוציא משהו.
אני לא יודע, תשמע, אני לא יודע מה
הוא... זה גם אין דבר כזה מבחן פסיכולוגי, נניח שהמאמן של דנמרק שמע, אז מה, אז הוא חושש פתאום? אבל תקשיב,
הוא חושב גם על הרגע של אחרי.
כן, אני
אתחיל. כן, שלמה, היית בקטע שבאמת לא צריך עוד פחדנים ולשמוע את מה שאומר רוטנשטיינר, אם יהיה מזל וכאלה.
לא אהבתי, אני לא אוהב את הזימונים שלו, אני לא אוהב את ההרכבים שלו, אני לא אוהב שיטת המשחק שלו, אני לא יודע מה הוא עושה עם השלושה בלמים כל הזמן, כאילו אפשר לחשוב איזה שלושה בלמים גדולים יש לנו.
כל פעם שאנחנו עם שלושה בלמים, אנחנו מקבלים גול מהאמצע.
בדיוק. ואני לא אוהב את המיקום שהוא שם את סלומון באמצע. סלומון טוב, עם המהירות שלו בכנף, שם הוא יכול לנצל את הכדרור שלו, את הביתה לשער, הוא שם אותו באמצע, הוא הולך לאיבוד והולך הצידה. אני חושב שגם נטחו הגיע הזמנו, יש את קיאל שהוא בכושר מצוין, והוא תראה מה הוא עושה בסכנין, הוא לקח קבוצה מפורט.
גולסה?
אבל גם נטחו בכושר מצוין.
גולסה? איזה בכושר מצוין נטחו?
בבלגרד הוא בכושר מצוין.
אף אחד לא ראה את סרביה.
איזה הישגים יש לנו בכדורגל ישראל עם נטחו? תגיד לי, לאיפה הוא הגיע אותנו?
איזה הישגים יש לנו עם אחרים? אין לנו הישגים כבר 50 שנה, שלמה.
אבל 10 שנים הוא בהרכב, שלמה אומר לך 10 שנים הוא בהרכב ולא הגענו כלום.
תגיד לי, אתה יודע כמה אנשים היו בהרכב? מה, יוסי בניון לא היה עשר שנים בהרכב?
קופמן, אני מבין, אתה צריך להיות נגד, ואתה צריך לכל מה שאני אומר, אתה תגיד...
לא, חס וחלילה, אני מסכים איתך בהרבה דברים.
אתה יכול לדבר מה שאתה רוצה. אני אומר, הכדורגל שלנו, בתקופה הזאת שלהם, של האוסטרים, הלכנו 20 שנה אחורנית, לא התקדמנו במאומה, בכלום. הרבה נבחרות באירופה, קטנות, צמצמו את הפערים, תראה מה היו התוצאות אתמול. תראה אפילו את אזרבייג'אן, 1-0 בקושי עם פנדל נגד פורטוגל.
לא פנדל, גול עצמי, גול עצמי.
גול עצמי, סליחה, גול עצמי. תראה את סרביה, תראה מנצחת את אלופת העולם, את קרואטיה. כל מיני, אתה מבין, תראה את תוצאות, כל הקטנות האלה, אנחנו לא התקדמנו.
אוקראינה עשתה תיקו נגד אלופת העולם, אוקראינה.
תגיד לי, מה אתה אומר על כל הזה, על כל הצוות המסייע, המנטלי, אתה אוהב מנטלי?
מאמנים מנטלי, בשמה הוא צריך הרבה עוזרים, תגיד לי, מה זה הדבר הזה? מה זה חבר, מה אני חבר?
לא, עוזרים כן, אבל יש לו מה, הוא הביא מנטלי מחול ומנטלי מפה.
ו-GPS'ים ו-SMIC'ים, מה זה הדברים האלה? תגיד לי, אני הייתי צריך לראות מי רץ ולא רץ, אני הייתי צריך GPS'ים? אני ראיתי מי שראת, אני תקלוט ישר, שמע צריך כל הדברים האלה, עכשיו הכל מדעי, וכל הגונבי דעת חוגגים, אתה מבין?
שלמה, אני רוצה להגיד לך משהו, ואני רוצה לקשר את זה לנבחרת שלך. הנבחרת שלך באמת היו שחקנים נהדרים, באנו לצדון המתגן כל משחק 45 אלף איש נהננו, אבל גם בסופו של דבר הגענו רק למשחק פלייאוף עם
דנמרק.
לא, לא, רגע, אתה לא יודע מה אני רוצה לשאול אותך.
אבל מה, גברו 20 שנה, אז מה?
נכון, אבל אתה לא יודע מה אני רוצה לשאול, אני רק אומר לך, שלמה, בגלל, רק בגלל שאנחנו זוכרים נבחרת שביום המשחק בבוקר היה לנו התרגשות בבטן, שלמה, כמה דיברתי איתך בבקרים של משחק, הייתה לי התרגשות. היום הנבחרת משחקת, קופמן ואני אומרים שחצי מדינה לא יודעת שהיא משחקת,
לא יודעים, זה הבעיה. לא יודעים שיש משחק, העלימו את הנבחרת, הכביעו אותה.
בדיוק.
כאילו לא קיימת בכלל, לא קיימת נבחרת. מישהו יודע, תראה לך, אם אני היום יושב בבית ולא הולך למגרש לראות את המשחק, אתה מבין? אז זה אומר לך שאין היום שום עניין. למה אני אמרתי שצריך להביא את ברקוביץ'? למה ברקוביץ' הוא היחידי שהיה יכול להעיר את העניין הזה, להביא חזרה את הנבחרת לקדמת הבמה. זה מה שחשבתי. ועל יד ברקוביץ' עוד מאמן, כמו רבי שמעון, כמו חלון חזן, ניר קלינגר, כל אחד, you name it. אבל כשאתה לוקח נבחרת ואתה מחביא אותה, לא יודעים בכלל שיש משחק. תעבור ברחוב, תשאל, אתם יודעים שיש משחק מבחרת אף אחד, אולי 10% יגידו לך שהם יודעים.
לא, לא, זה אתה צודק.
האמת שאין מודעות, בטח בשבוע הזה.
הגענו למצב רוני.
לא, אבל השבוע הזה של הבחירות היה צריך להחדיר יותר מבחינת ההתאחדות, כן? הם מארגן המשחק, אנחנו עשינו את המקסימום. מה, שלמה, אנחנו כל יום שידור נתנו על זה שעה, אבל אתה רואה עדיין ברחוב לא יודעים.
ההתאחדות בוצ'ה וחרפה, אני מת עליך, שלום.
בוצ'ה וחרפה, אני שומע אותו בריאיון עם קופמן, אומר יושב ראש, חסן, חוסן, איך קוראים לו? אומר, אני לא מבין בכדורגל. אם אתה לא מבין בכדורגל, למה אתה יושב שם? לך ביתה. למה הוא בא להתאחדות לכדורגל אם הוא אומר כבר עם ודע?
כבר אמרתי לך, הוא בא לנהל, הוא בא עם שיטות ניהול, הוא לא מנהל מקצועי.
ינהל בקופת חולים שינהל.
זאת הבעיה הראשונה.
את הכדורגל צריכים לנהל אנשים שמבינים כדורגל.
אבל תגיד לי, גברי לוי היה איש כדורגל, לא?
אני רוצה שתביא את רפאלוב, הוא רוצה שתספסל, תביא אותו.
רק רגע.
בבלגיה הוא לא מביא אותו בכלל.
קופמן, רק רגע. קודם כל, זה לא שייך עם גברי לוי, זכרו לברכה, היה איש כדורגל, לא איש כדורגל. גברי לוי מינה מאמן. כאן שלמה צודק, הביאו מנהל. לא, אבל הוא לא בא כמאמן לישראל.
אבל הוא החליט, אורן חסון החליט, שהמנהל הספורטיבי הזה, רוטלשטיינר, יהיה מאמן.
אבל הוא לא היה מאמן, מה אתה רוצה? אם היית מביא אפילו את לוטר מתאוס, שהיה פעם מאמן מכבי נתניה, יומן, היה שחקן גביע העולם, אף אחד לא היה אומר מילה, פה הביאו מנהל טכני, והוא אחרי זה נדלק על התפקיד, שם בצד...
הוא התאבק, שהוא הביא אותו מנהל טכני, והוא נהיה מנהל המקצועי של הנבחרת, אתה מבין אותי?
כן.
הוא היה מנהל, ואחרי זה שהלך המאמן, הוא נהיה גם מאמן.
מה זה, גם לא יפה מה שהוא עשה להרצוג לדעתי.
זה קרקס.
מה זה לא יפה?
לא יפה.
בגלל שמנהל את ההתאחדות בן אדם שלא יודע מה זה הכדורגל.
מה אתה מסתכל עליי ככה?
הוא והרצוג הביאו 11 נקודות מ-30, על זה שלחו אותו את הרצוג.
תקשיב.
והוא היה שותף מלא, למה לא
שותף? הוא היה שותף מלא שלו, אם הרצוג עולה לכדורגל.
אבל היה לו חוזה לאחר כך, אתה לא מבין.
תקשיב.
להרצוג היה לה קמפיין ולא היה לשלטיים עוד.
תקשיב, אתה מעצבן אותי, הוא שלח לו באוזניות הוראות להרצוג.
בסדר.
אז אם הוא טעה, אתה טעית, לא הרצוג.
אני אין לי ספק, אין לי בכלל, אני לא, אין לי ספק בזה. אבל תקשיב, היה לו חוזה הלאה, אתם לא מבינים?
חוזה מנהל טכני לנוער.
בסדר, אוקיי.
עכשיו אני רוצה...
הוא היה מנהל טכני של הכל.
עכשיו אני רוצה להגיד
לשלומו,
להגיע איתך לסוגיה של רפאלוב, אבל קודם כל מישהו פה שלח לי הודעה שאתה לא הולך היום למשחק של נבחרת ישראל בגלל שאתה אחראי על הבישולים של ליל הסדר, תודה. בגלל זה אתה לא הולך.
לא, לבישולים אני זה, אני רוצה גם
בישולים. הוא כל החיים שלו, אחראי לבישולים.
כן, אבל ליל הסדר זה יותר שעות.
ותמיד הוא היה בכל משחק.
אבל זה יותר שעות.
תמיד היו אצלו 40 איש, תירגע.
עכשיו תשמע, שלומו. שלומו, תשמע לגבי רפאלו, ואני רוצה להגיד לך, איפה הצביעות היא מבחינתי? צביעות, לא החלטה מקצועית. נבחרת ישראל הולכת לשחק בשישה ימים, שלושה משחקים. מי כמוך יודע? שלא כל השחקנים יכולים לשחק בשלושה ימים 90 דקות, בשישה ימים, אתה מסכים איתי? עכשיו, מה אתה מספר לי רפאלו ואני לא שם אותו לספסל? איך אתה יודע כמה פצועים יהיה לך נגד סקוטלנד? ואחרי זה במשחק החוץ ביום רביעי. זה חובה ששחקן העונה בבלגיה יהיה פה. כל השאר זה צביעות.
תקשיב טוב, אם אני מאמן, רפאלו ברכב ועוד 10, קודם כל הוא. זה בושה שלא נותנים לבחור כזה שעכשיו הבנתי מקופמן שהוא בכלל רצה אפילו לשבת על הספסל.
אני ריינתי אותו, כמה פעמים.
אתה מבין?
לא היה לו, לא רק של ספסל, הוא אמר רבותיי, אין לי בקשות, זה כבוד בשבילי לשחק בנבחרת ישראל.
אבל ווילי אמר אני לא מזמין אותו.
ווילי אמר, אבל לא, תקשיב. אני או רפאלו, דיברתי איתו כמה פעמים, אוקיי, בתקופה האחרונה. אוקיי, ובכל פעם הוא אמר, אתה יודע, אני, גם בקפיין הקודם של, איך זה נקרא, ליגת האומות, וגם לפני זה, אתה מבין, אני מוכן לבוא ללא תנאי, כמו כל שקם בסגל.
אלה שמוזמנים שלומו, יש להם תנאים? אפילו שהיית מזמין את ברקוביץ', יש תנאים בכלל?
מה זה, מה זה, צריך לקבקשתך, בחייך, איפה נשמע דבר כזה? איפה נשמע דבר כזה ששחקנים במיקום יהיה המאמן? אתה מבין, השחקנים באו לבקש שהוא יהיה המאמן.
לא, בוא נהיה אמיתיים, שאלו אותם. הם לא באו. שאלו אותם.
הבנת איך זה מתנהל? אתה הבנת את הקיקיריקי הזה, היושב ראש ההתאחדות? זה חתיכת, אני לא רוצה להגיד על זה, זה בושה וחרפה. אז אתה שומע את הדברים האלה. אם אני יושב ראש ההתאחדות, אני אומר לו, הלו. והוא לא מזמין כזה שחקן בחוץ. הרי מה תמיד דיברנו? הלוואי ונגיע למצב שיהיו לנו שחקנים שמשחקים בליגות אירופאיות, והם יביאו את הידע והיכולת משם לכדורגל שלנו. היום יש לך כזה רפאלו, שחקן מספר אחד בבלגיה, תראה איפה נבחרת בלגיה ואיפה אנחנו. אז אותו הוא לא מזמין, אתה מבין את הטמטום הזה? זה הרי טמטום של זורק לשמיים. אני רק בגלל זה הייתי שולח אותו הביתה. רק בגלל זה הייתי אומר לו, לך לך הביתה, לא צריך אותך.
לא, אבל אם יושב ראש היה שולח אותו הביתה, זה כאילו מנהל אותה נבחרת מקצועית.
היושב ראש לא מתערב לו.
לא מתערב מקצועית, שלומו.
תגיד לי, צריך להתערב לו. אלו, לוקח אותו בשיחה בארבע עיניים, אמרו לו, תביא אותו מחר לנבחרת. אני רוצה שיהיה בנבחרת. מה זה לא מתערב? יש דברים שיושב ראש חייב להתערב. זה דבר שיושב ראש שבא מכדורגל, היה קורא למאמן ואומר לו, לא יכול לעבור אצלי דבר כזה ששחקן העונה בבלגיה לא יהיה בנבחרת שלך בישראל. אין דבר כזה. זה לא הולך, לא עובד ככה.
שלימי.
נו?
שיהיה חג שמח, שתהיה לך הרבה בריאות.
פרימו.
יהיה אוכל טוב, נכון שלימי?
תמיד.
אין בעיה, זה תמיד יש.
תקשיב, שלימי, רק בריאות שיהיה לך ונחת מהנכדים והילדים.
תודה רבה לכם.
ואוהבים אותך המון.
אוהב אותך, אוהב אותך. ביי, נשמה.
בריאות. תן לי.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
צנצי איתנו, פרימו.
אה, גדול.
שתף אותו. הוא מומחוי, הוא מומחוי גדול.
איזה אנחנו מומחים, יש לנו מושג.
מומחוי גדול. אני חסר מושג, אבל אתם פרשוינים.
צנצי, בוא קצת, בגלל שאנחנו הולכים עכשיו על תוצאה, אז קודם כל, ערב טוב, נדם צצימפר, וויינט וידיעות אחרונות כמובן.
ערב טוב.
ערב טוב, וננתח קצת גם עניין של של, בגלל שאנחנו הולכים לדבר על תוצאה. אז ישראל מארחת בשבע בבלומפילד את דנמרק, משחק כן. ראשון, אז אנחנו כמובן שדנמרק אחת המועמדות העיקריות לזכות בבית שלנו, ישראל מקבלת 4.5, תקו 3.25.
4.5 בבית קיבלנו?
כן.
אתה זוכר דבר כזה, צאנצי? אתה זוכר פרימו?
בטח, ששיחקנו פה עם ספרד וצרפת.
כן, ככה היה.
בלגיה.
בלגיה, בטח. אז 4.5 ישראל, 3.25 תקו, דנמרק 1.55. צאנצי, בעקבות ההרכב, השיחות עם רוטנשטיינר, על זה שהוא אמר, יהיה לנו מזל אם נעשה משהו, תן לנו פירוט מה אתה חושב.
אני חושב ש2.1 או 2.0 לדנמרק,
יווה הישג.
אני חושב שהסיפור של ניר ביטון משמעותי מאוד, ההיעדרות שלו, הוא עדיין הבלם, אחד מהשני בלמים הכי טובים בסגל הזה, אחד עם טיבי, וג'ואל אבוחנה, שהתרומה שלו עד היום זה שער עצמי, קצת בעיה.
לא, אני חושב תגיד לי, זה היה אילוץ? היה אילוץ להרכיב אותו אחרי שניר נפצע?
כן, ניר ביטון.
לא, ניר נפצע, אני יודע. אני יודע שהוא נפצע, אבל אין עוד מישהו שיכול לשחק את
הפוזיציה. למה? יש
בגדול, יש בלוריאן, ויש אופרי ארד, ויש לו הייתה.
נו, מה העניין?
אז מה הבעיה?
אז זה בדיוק העניין.
לא, תסביר לי אתה.
אז אני אגיד לך, מה זו הביקורת שלי כלפי ווילי רוטנשטיין? אם יש לי ביקורת כלפיו, זה הסיפור הזה של הקיבעון. והקיבעון זה אומר שלא משנה, אני ידעתי בנובמבר שזה יהיה הרכב שעלה היום. וזה כמו שאתה יודע שברגע שמישהו יוצא, הוא שם את ג'ואל אבוחנה. הוא לא כזה, אתה יודע, לא יצירתי, לא.
צאנצי, שיסתיים הקמפיין הקודם, ודיברנו איתך פה אחרי יום, יומיים או שלושה.
אנחנו בתוך ווינר, רק לא לשכוח.
כן, אנחנו בווינר. אז ידענו שהוא לא יצא מהקופסה, וגם אתה אמרת כמובן שזה יהיה הסגל. מה אתה אומר, ישראל דנמרק?
אמר צאנצי, הפסד 0-2, זה מה שנקרא המציאות. אני אומר שבאמת, אתה יודע, 1-3, 0-2, משהו כזה.
אני חושב שאירן זהב ייתן גול.
אז נקבל עוד אחד.
אז אני אומר שנפסיד או 3-1 או
4-1. שוב, אני לא אומר את זה בהתרסה.
לא, מה, אמיתי.
הם עולים עלינו באמת בדרגות. כן, בכל עמדה.
היום ברבע לעשר, מהבית שלנו, גם שתי נבחרות שעל הנייר נחשבות יותר טובות מאיתנו, עד שלא נראה את המשחק. אז סקוטלנד מארחת את אוסטריה, סקוטים כבר אי אפשר לראות אותם נגד ישראל. כל טורניר סקוט, גם האומות הזה, המסכן שנפל עלינו גם הם. אז סקוטלנד מקבלת בבית 2.95, טקו 2.85, וצאנצי אוסטריה בעדיפות על סקוטלנד מבחינת הווינר, 2.05, למרות שזה בחוץ.
אני חושב שקודם, אני חושב שאוסטריה נבחרת טובה מסקוטלנד, אבל אלעד, יש לי תחושה שאני הולך על שוויון.
כן, גם אני. תקו, תקו, שוויון.
אתה הולך תקו, תקו, שוויון, גם צאנצי תקו, תקו, שוויון, אני הולך על אוסטריה 2, שמנצחת. לדעתי שתי המועמדות העיקריות היום, אוסטריה ודנמרק ינצחו. בחוץ. צאנצי, אתה גם עוקב יורוליג, אנחנו ניתן לקופמן להגיד כמה מילים, אבל תנחש איתנו גם את היורוליג. אז ז'לגיריס היום מארחת את מכבי תל אביב, כאשר מכבי תל אביב פותחת את המשחק עם פלוס 3, זאת אומרת, אם ז'לגיריס מנצחת בול ב-3, זה פי 9, אם תנצח ב-4 נקודות או יותר ז'לגיריס, זה פי 1.75, אם מכבי תפסיד בפחות מ-3, אז זה 1.85. קוף, תן לנו הסבר, איפה ז'לגיריס, איפה מכבי?
ההסבר היום הוא הסבר חשבונאי. מכבי חייבת לנצח, להשיג נקודות כדי לסיים במקום ה-14, זו השאיפה.
וזה נחשב משחק חוץ קשה.
תמיד כל משחק חוץ הוא קשה, בטח בחינדק הזה שם בקובנה. וכמו שמכבי נראית גם. אבל אם הם יהיו במקום ה-14, אז הם יקבלו את כל המענקים, אתה יודע, שמתחילים ב-150,000 יורו, כל הדברים האלה.
אז עכשיו זה כבר עניין כלכלי.
ברור, תבין, אחרת אם אתה פחות מזה, אז אתה לא מקבל את כל מה שהם צברו, את כל הניצחונות וכל הדברים האלה. ובסך הכל הם עשו קצת עבודה פה ושם, אבל אני חושב, מה אני אגיד לך, אני לוקח פה את ז'לגיריס, ז'לגיריס והנקודות, כאילו לנצח שז'לגיריס ב-4.
מ-4 והלאה, מה אתה אומר?
אני עם הקוף. קודם כל, אני ליטאי, אז תמיד אני עם ז'לגיריס. ובית, כן, אני חושב שז'לגיריס גם קבוצה טובה יותר מאשר מכבי תל אביב.
אני לא נותר לי אלא ללכת על מינימום 4 נקודות ומעלה לז'לגיריס שתנצח.
כן, כולנו.
נשבע לך, אני לא מכיר את ז'לגיריס, אני רואה את מכבי איך כל שבוע...
לא צריך להכיר את היריבה, פשוט אתה רואה...
קבלים בראש.
אתה רואה את מכבי בעיקר במשחקי חוץ, אתה יודע, אחרון מני ראינו אותה ביוון. זה היה פשוט, כן, הם לא קבוצה טובה. אנשים יודעים את זה גם.
צאנצי, תישאר איתנו.
לא תשלח,
איך תיקח?
כן, עכשיו בוא נתחיל לדבר על מה קורה בנבחרת. הזכרנו את הקטע שג'ואל אבוחנה פותח כבלם שמאל אחרי פציעתו של ניר ביטון. ודברו איתי קודם כל על הקטע הזה של הקו הזה, הקו ההגנתי הזה, ששוב, אתה יודע, צנצן לוקח בכלל ממשחקי כדור, לאו דווקא מכדורגל, אתה עובר קו אחד, אתה מה שנקרא בחצי דרך לשער, בטח שיש לך יתרון פיזי ומהיר.
אני אגיד שני דברים, קודם כל ג'ואל אבוחנה, הסתכלתי קצת על המשחקים האחרונים של זוריה, אוקראינית, שבא הוא משחק, אז הוא שחקן שמשחק בקבוצה שלו בקו של ארבעה שחקני הגנה, זאת אומרת, הוא עכשיו ייכנס לקו של שלושה בלמים, זה כבר בעיה, הוא לא מתורגל כמו איתן טיבי ואלחמיד, או ניר ביטון, או דגני
שהיו וכאלה. מי הקבוצה אבל, מאיזה קבוצה משחקת, בוא נאמר, מהליגיונרים ב-352?
מהליגיונרים, אני לא מכיר את
הקבוצה. אף שחקן שפותח היום בהרכב כבלם לא משחק בקו 4. גם אם היה משחק ביטון, סלטיק לא משחקת. טיבי מכבי תל אביב לא משחקת. אלחמיד באר שבע משחק ליד ויטור. זאת אומרת, בא מאמן, עכשיו אני רק רוצה לשאול אותך, איך יכול לקרות מצב שביטון שעה לפני הפרסום הסגל הוא פצוע? מה, הוא לא ידענו את זה?
אני אגיד לך משהו, אני חושב שגם בנושא הזה, גם בנושא של דגני, טאואטחה וניר ביטון,
הזמינו פצועים?
שהיו כאילו, היו מראש חצי פצועים, אז דגני וטאואטחה ירדו מהפרק, ואז מגיע הסיפור הזה של ניר ביטון, ואתה אומר, בוא נה, כאילו, רבק, בוא נה, אתה כאילו בונה הרכב והכל, ודקה לפני הרכב, לפני המשחק, אתה מוציא ניר ביטון, שם את ג'ואל אבוחנה, שגם ככה הוא מבועל, אתה יודע, אחרי הגול העצמי שלו במשחק ההוא שהוא שיחק, שהוא בן אדם אחרי זה היה ככה באיזה כמה ימים של דיכאון, אחרי אותו משחק, אני לא יודע, אני חושב שמשהו פה לא בהתנהלות, גם של הזימונים האלה, בגלל הקיבעון הזה משהו לא עובד, אני אגיד משהו, אתם תגידו לי כן או לא, רוטנשטיין לדעתי עולה בהרכב התקפי מדי, ואני אגיד לכם למה.
לא, אתה מדבר בגלל דסה וסן מנחם שהתקפו, אבל...
לא, נדבר על האמצע, תראה, יש לך אמצע הכי פריך בעולם, יש לך בירבס נטחו, הוא באמצע, יש לך מנור סולומון, הוא באמצע, ויש לך דור פרץ, שנגיד הוא בסדר, אבל הוא לא יהיה שש. זאת אומרת, היום הדנים יכולים לפרק אותך בכמה דקות, כאילו, האמצע שלך, הוא אין אמצע.
אתה יודע,
זה לא נטל אבי, זה לא גולסה.
בדיוק.
לא יודע, כאילו...
אתה מסתכל...
תיילת.
אתה מסתכל איך סידרו לנו את ההרכבים, את ה-5-3-2 של ישראל ואת ה-4-3-3 של דנמרק, וממש אתה רואה את ה-10 של דנמרק, אריקסן, שחקן שלשנייה אסור שיהיה פנוי, או לפס או לביתה, ועליו צריך להיות נתחו, אני נורא מפחד מהמאצ'אפ הזה.
אני חושב שהאמצע שלנו מאוד פרק, תראה, מצד אחד אתה יכול להגיד, בוא נשמע כל הכבוד לרוטנשטיין, מצד שני, המאמן האחרון שחושב שהוא גיבור גדול ועשה את זה, היה אלי גוטמן נגד ווילס, וזה נגמר 3-0 בקלות. וווילס זה נגיד סדר גודל של ווילס האי, זה סדר גודל של דנמרק הזו. אז אני חושב שיש פה פריחות יתר בחלק של הקישור ההגנתי, ואז אתה מגיע אל נגד ג'ואל אבוחנה, אל חמיד, שהוא לא שחקן כל כך, בוא נקרא לזה ממושמע, או דברים כאלה, לא יודע, אני גם מאוד פחד מהמשחק הזה, מאוד.
תגיד, צנצי, עדיין הנבחרת נשענת על בעצם על השפיץ של הנעל של זהבי, זאת אומרת, נכון, אין לנו, אולי איזה
דריק. למה יש לך מישהו אחר?
אין כלום, אין. באמת שלא. זה יכול להיות או הבלחה של מנור סולומון, איזה אחד על אחד כזה, או כאלה כמו שהוא עשה נגד סקוטלנד, או שירן זהבי, אין, זה לא. אתה יודע, זה לא שאולי יהיה משהו אחר. אין משהו אחר, זהו. זה מה יש. זהו, נגמר.
אתה יודע מה אני הייתי עושה? אני, אבל אני לא מאמן. אני מוציא בלם אחד ונותן ליאל עבד לשחק בכנף.
ומוציא את מי?
מוציא בלם.
דבור.
בלם, בלם, 4-3-3. מוציא את אבוחנה, איך קוראים לו?
ג'ואל אבוחנה.
ג'ואל אבוחנה. ונותן לליאל עבדה. בוא, בוא.
אתה יודע, אם אתה שחק עם, נגיד לצורן על ליאל עבדה, אתה שחק עם שני בלמים, ואתה משחק עם, איך קוראים לו, עם ליאל עבדה למעלה, אתה יודע מה יקרה פה? שמה, זה 4-5 קילו בהליכה.
לא, לא, אתה יודע.
אין הגנה, פרימו, אין הגנה.
אני חייב להגיד לך שאנחנו התחלנו ללמוד בנבחרת איך משחקים וזה, זה היה עם שלמה, עוד נסענו איתו לוינה במשחק הראשון. אני רוצה להגיד לך, שלמה באמת באמת, גם שבא לפה ספרד הגדולה עם ירו, הסיפור הגדול הזה, הוא תמיד תקף, נכון שהיה לו כלים, היה לו את רביבו וברקוביץ', מה שאין לנו היום, אבל תמיד המחשבה שלו הייתה לתקוף, אבל בסופו של תהליך, בסופו של זמן, ישראל תבוא, יבואו לפה נבחרות טובות ממנה בארץ, והם יפסידו פה, יפסידו פה, צאנצי, זה היה לנו...
זה נחמד, אתה יודע, כאילו זה נחמד להיות פטריוט, וזה נחמד להיות ציוני, וזה הכל בסדר, אבל אנחנו צריכים בסופו של דבר להסתכל על האמת, על האמת במראה, בראי, מה שנקרא, ולבוא ולהגיד שאנחנו נבחרת לא מספיק טובה, שאנחנו לא ברמה לא של סקוטלנד, ולא של אוסטריה, ולא של דנמרק. אז אני אומר, אוקיי, אוקיי, אני לא רוצה להיות בוסטן ולהגיד בוא נסיים מקום רביעי, וזהו, כי גם אני וגם אתה נסיים במקום הרביעי. אבל תשמע, המטרות שלך צריכות להיות נגיד לצורך הנה, מקום שלישי, מקום שני,
מה שאני אומר, מה שאני אומר זה משפט מאוד מאוד פשוט. היתרון הגדול של דנמרק לנצח, גם אתה וגם קוף וגם אני יודעים את זה. דנמרק היום, רוב הסיכויים שתנצח. אז מה אני אומר? לפחות אם היא תנצח, בוא ניתן לה פייט, בוא נתקוף אותה, בוא לא נחכה לה.
אני מבטיח לך, תבדוק אותי, ואני חושב שדנמרק תנצח, כן? אבל אני אומר לך, שיהיה פה משחק כדורגל.
אוקיי, נחכה ונראה.
הלוואי.
צאנצי. לכל שבת יש מוצאי שבת.
היום אני פה בבלומפילד עצוב מאוד, אין...
נכון.
עוד פעם, רק בגלל ש5,000.
5,000 איש.
אין קשים, אין כלום. אתה יודע, פעם מצלום ועד גן, היינו חונים שם, אתה יודע, איפה שגשר המכבייה, איפה שהאוסטרלים מסכנים נפלו שם,
כן.
היינו חונים שם כי לא היה מקום, עכשיו פה, אתה יודע, אין כלום.
מצדון המגן חנו בגני התערוכה והלכו 20 דקות ברגל.
מה?
רק אנחנו חנינו בבא הילל, על הירקון.
למה הבא אילן? אנחנו קיבלנו תווי חניה.
אני לא אהבתי דברים כאלה.
תווי חניה, עד המגרש היה לנו, מה אתה משחק אותה?
לא, לא היה לי.
למה לא היה לך?
אף פעם לא היה לי.
לא ביקשת.
לא, אני אוהב לשבת בזבל כאלה.
אז תלך מהבא אילן, עם כל העצבים, תלך חצי שעה.
ברור. צאנצי, תודה.
תודה, ערב טוב לכולם.
עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן, אני מרוב הרגל חניתי בעיתון כרגיל והלכתי ברגל לבלומפילד כי יש קהל ואז
נגעתי
ואז יש כמה חנייה יש כי
זה עושה את זה עוזי עושה את זה כבר 27 שנה
רגע תן לי רגע לחשוב עיתון הארץ ובלומפילד זה רבע שעה הליכה
בסדר אבל היום הוא יכול לחנות ליד איזה
בבלומפילד אנחנו רגילים לחנות וללכת במקום להתחיל להסתובב במוסכים
עוזי, אתה בבלומפילד, עד כמה שאני מבין, האווירה, לא בדיוק האווירה שמתאימה למשחק הזה של הנבחרת, בטח עם יריבה כזו.
תשמע, יש, קודם כל, זה שיש קהל, אז ב-3,500,
אני לא יודע בדיוק כמה זה, זה כבר יותר טוב מכלום. קהל זה עד 5,000 שישית מתפוסת האצטדיון.
אוקיי, אז אני, בסדר, אתה יודע, אתה כן רואה, תנצי כבר צודק, זה לא הספירית ממה שאנחנו רגילים בקמפיינים קודמים, אבל עדיין, יחסית לשנה האחרונה, אתה רואה שאנשים שכן הגיעו וכן הקנו כרטיסים, יש לי התרגשות. תשמע, היריבה היא המחרת הכי חזקה בבית.
מוזי, תעשה לנו רגע דנמרק, תן לנו לפי ההרכב של דנמרק את הקבוצות שהן משחקות, שנקבל קנה מידה נגד מי אנחנו משחקים. אריקסן באינטר, כל המדינה יודעת. בוא ת... תספר לנו על היתר.
אנחנו מדברים פה, תראה, קודם כל דנמרק היא לא סתם ראש בית בדרג ראשון. נכון שהייתה נמוך בדרג הראשון, היא לא גרמניה, צרפת, ספרד וכו', אבל אנחנו מדברים על אריקסן ואינטר, אנחנו מדברים על יוסף פונסן בלייפציג, בחקן עצום, אנחנו מדברים על ברייט ווייט שהוא בברצלונה, נכון? שהוא הגיע קצת בחאווה וזה, הוא עדיין נשאר בברצלונה, אנחנו מדברים על קריסטיאנסן, הבלם של צ'לסי, אנחנו מדברים על קייר שהוא בלם של מילאן, אנחנו מדברים על שווייקל כמובן בשאף, אנחנו מדברים פה על נבחרת, בוא נגיד ככה, בסגל שלה יש שני שחקנים שמשחקים בדנמרק, כל השאר משחקים, איטליה, ספרד, אנגליה, גרמניה וכו', והם לא בקבוצות קטנות.
אבל תראה מה אמרת, אמרת שוער של לסטר פרמר ליג, בלם פרמר ליג צ'לסי, בלם מילאן ליגה איטלקית בצמרת, זה מעצמה מה שאתה אומר.
לא, בוודאי, ושוב, ואינטר וברייטווייט ופולסן, זה שלישיית קישור התקפי שהיא ברמה עולמית. אז זה ברור שדנמרק נבחרת הרבה יותר טובה, אבל שוב, יחסית לנבחרת של ראש הבית, היינו יכולים לקבל נבחרות הרבה יותר חזקות. אנחנו מתחילים נגדה בבית, אני חושב שיש פה, יש פה הסתמנות. זאת אומרת, אני לא אומר שאנחנו... הם עושים 3 נקודות, אולי אפילו לא נקודה, אבל יש לי זמנות לתת פייל, ואם אתה מוציא, מתרשש 7 נקודות בשביל שני משחקים הראשונים, אתה בתמונה לפחות.
אבל אני אמר, אבל בתחילת התוכנית אמרתי לקופמן בדיוק הפוך ממך, שאם אנחנו פותחים בבית נגד אחת המועמדות לשחייה בבית, שזה דנמרק, בהפסד, מעכשיו כל הטורניר הלך. אין בכלל על מה לדבר.
אני מסכים איתך, כי המטרה שלך, השאיפה שלך צריכה להיות להיאבק על מקום שני בבית ולהגיע לפלייאוף. אתה לא תיקח מקום ראשון, בוא נהיה ריאל.
נכון, אבל אם הפסדת בבית לאחת מהן, אז בטח שאין לך
סיפור. כן, אבל אם הפסדת לדנמרק, שדנמרק תפרח למקום ראשון, לא קרה שום דבר. היריבות האמיתיות שלך זה אוסטריה וסקוטלנד, כמובן שכל נקודה חשובה, כמובן שאין לך, אתה פתאום יכול גם לאבד נקודה במולדובה או משהו כזה. אבל אני אומר שיש פה הזדמנות, בוא נראה, אני, אתה מכיר אותי פחות או מקופן. קופן יספר לך שאני בן אדם פסימי, אבל אני, דווקא יש לי הרגשה שנבחרת ישראל יכולה בקמפיין הזה להפתיע לטובה.
תגיד, עוזי, אני לא יודע עד כמה אתה עוקב באדיקות אחרי נבחרת דנמרק. נזכיר שעם נילסן עליו השלום, אז עם הפוקס שהם הופיעו בכלל לטורניר ב-92, הם זכו. עכשיו אני רוצה לשאול אותך,
שמה... כן, כאשר הורידו את הנבחרות של יוגוסלביה.
נכון, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, דנמרק מאז, אם אנחנו מדברים על 92, זאת אומרת 29 שנים, מה, רואים שם האכזבות שהם לא זוכים, או שהם מגיעים למקומות שלהם הרגילים?
קודם כל, אתה יודע, הם הגיעו ב-98 לרבע גמר מונדיאל, אפי 3-2 לברזיל, בנאן, משחק כזה. הם היו במונדיאל האחרון. אני רוצה להגיד לך שאני הייתי בדנמרק נגד צרפת, בלוזניקי, בסלב הבתים, 0-0. זה היה משחק, הר המשחק, כן, אבל המשחק היחיד, זה 0-0 במונדיאל. המשחק היחידה שהצליחה לעצור את צרפת, וצרפת במונדיאל, אלופת העולם, היו 6 ניצחונות, ותיקו אחד נגד דנמרק. הם מגיעים, אתה יודע, הם לא מגיעים לכל טורניר, ב-2014 הם לא היו, ב-2010 הם כן היו במונדיאל. הם בדרך כלל, אתה יודע, נעצרים בשמינית, פלוס מינוס, לפעמים לא עולים מהבית, לפעמים מגיעים לרבע. כנ"ל ביורו, הם נבחרת לגיטימית להגיע לטורניר גמר, ואתה יודע, וגם לעשות פה דברים לא רעים. אז מבחינתם, בטח בבית כזה שהוא נוח גם להם, אם הם לא עולים למונדיאל, זה כישלון עצום. אבל
הם יעלו. עוזי, אנחנו מדברים איתך על דנמרק כמבין גדול בכדורגל העולמי, אבל בוא, יש לך גם מה להגיד על נבחרת ישראל. מה דעתך על ההרכב של רוטנשטיינר? הוא יכול לתת פייט?
תשמע, אני חושב, אני לא יודע, הקטע הזה של לעלות 5 בהגנה במשחק פייט, גם אם אתה מצחק נגד, לא יודע, נגד מי. דנמרק עולים עם חלוץ אחד, נכון, עם 3 קשרים מתקפיים, אבל לטעמי, לא רוצה להגיד הרכב הגנתי, כי הקישור בכל זאת יש מנור סלומון כאילו בסדר, אסור לשפוט לפי זה. תשמע, הוא המאמן, זה מה שהוא בחר. בוא ניתן לו את ה-270 דקות ראשונות של הקמפיין, ואז נתחיל להגיד הרכב כזה, הרכב אחר. זה אבי ודבור צריכים לסוח סלומון חייב לך בהרכב, אני מפסיד שהוא עליי עם פרט. אלידס הזה, זה בנקר שמובן מעלה, וטיבי גם בסדר, מרציאנו גם אני הייתי קורא אותו כשוער הראשון, אז אני חושב שזה בסדר. בוא נראה מה נבחרת שווה, ושלא יקבלו פיק פוס קיים, נגיד נבחרת, אתה יודע, שרואים לי מול את אריקסם ופוסם וכאלה.
עוזי, תבלה.
תהנו.
נו, אני רואה שבאמת החבר'ה עכשיו בחימומים וכאלה וזה, והכל מתקדם, אה?
כן. רואים את הכניסה של הקהל, ראינו כמה אוהדים גם בטירוף למשחק, אבל איך אמרת, שישית אצטדיון, אני לא יודע אם נרגיש אווירה ביתית.
בוא, חכה, יש לנו 19 דקות, נשמע ונראה. ירון טלפז, ערוץ הספורט, טלפז הוא גם מנהל המדיה בעברית של וושינגטון ויזרדס, אהלן, ערב טוב.
אהלן, מה
העניינים? אני רואה, מקבל פושים שגם הוויזרדס בעניין של הטרייד, חלון העברות שמסתיים היום.
איזה פוש קיבלת על הוויזר? לא, באמת מעניין אותי.
אני יודע שהולכים, אתה יודע, יהיו שחקנים, יהיו עניינים, מה קורה?
אני לא חושב שיהיה משהו עם הוויזר שהוא דרמטי. וכשאני אומר דרמטי, או סביב הכוכבים הגדולים, או סביב מה שדרמטי למדינת ישראל.
לא, למדינת ישראל לא חשבתי.
כן, זהו, אז אני אומר, לא דני ולא שני הכוכבים. חוץ מזה, יכול להיות, זה תמיד, זה כולם עכשיו... בינתיים היום הזה נפתח עם כמה עסקאות, אז זה תמיד גורם ליותר תנועה. הטלפונים עובדים, יש עוד ועוד הרבה זמן, עוד 2.5 בערך לכל האירוע הזה של הטריידים.
יפה, יש משחק היום גם לדני בלילה?
יש בלילה דני והוויזרדס בניו יורק, דני אחרי מחצית שנייה מצוינת, אז נקווה, אומנם גארבג' טיים, אבל חשוב מאוד לביטחון שלו, גם לזוז, לקלוע.
משחק קודם 14 נקודות.
גם לשלוש, בדיוק. אז יהיה מעניין, יהיה מעניין אם הוא יבוא באמת עם תנופה וביטחון. זה מבחינתו, ומבחינת הקבוצה... צריכים ניצחון, אחרי שהפסד בקל לניקס, הפסד לפני זה לברוקלין, תקופה לא טובה מאז פגרת האולסטאר.
טוב, אני חושב שבמקום לחשוב על טרייד או על עסקאות וכאלה, אם יודיעו לנו באמת שגם ה-GM וגם ברוקס הולכים, אתה יודע, יהיה מה שנקרא אופק, לקראת חג החירות. If you love him, set him free.
כן, זה אתם יכולים להגיד.
אתה לא יכול, אנחנו יודעים, אנחנו אומרים את שלנו. טל פס, כנס השידור, המון תודה.
יאללה, ביי ביי.
פרימו, אני רואה פה עכשיו באמת את המאמן זה היה מתי? בסבתונאים? לא לפני, לא, עכשיו לפני המשחק.
זה לפני המשחק, לוקחים כמה מילים.
הוא מסביר, רוטנשטיינר, הוא לא נראה לי מודאג, הוא נראה מחוייך, אני לא שומע אותו, כי אנחנו באולפן. אבל הוא נראה לי מחוייך ובטוח בעצמו.
תתייחס למה שאמר שלמה נגע בנקודה. כשאתה משחק בבית, אתה לא אומר, גם אם אתה רוצה לשחק אותה מלחמה פסיכולוגית, אתה לא אומר, יהיה לנו מזל גדול אם נעשה משהו נגד דנמרק. לא אומרים את זה במשחק בית. תן לנו תחושה לפחות לאוהדים שאנחנו בבית חזקים.
יפה.
והוא לא נתן.
בואו ניקח פאוזה מהמשחק הזה. אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
ביתר ג'רוזלם, אתמול היה נאום של אלי אוחנה, יושב ראש הנהלת המועדון,
ויוסי מזרחי נתן בראש,
ויוסי מזרחי, ומה אתה מקבל באמת מה שנקרא כתוצאה מהשיחות שערכו לשחקנים? אגב, הזעם של אוחנה ושל מזרחי מוצדק, אנשים שם לא מעריכים את החולצה, עזוב עכשיו חוזים ומקצוענות, זו ביתר ירושלים.
כן, אני חושב שזה... אתה יודע, קודם כל יש בעיות ברמת אישיות של שחקנים, שאני לא בטוח שיפטרו, אבל בסופו של דבר, אחרי שמאמנים הולכים, וכל הלחץ בא על השחקנים, יש פה אנשים שיש להם גם קריירה, יצטרכו להילחם עליה, לעונה הבאה, אם לא בביתר, אז במקום אחר. אתה יודע, אם לא תהיה טוב בפלייאוף התחתון, כנראה שכבר לא יהיה לך יותר מדי מקום בליגת העל. אבל זהו, פחות או יותר, אנחנו נראה את ההשפעה של הדברים האלה, נראה את ההשפעה של הדברים האלה בהמשך.
רגע, אופיר, עזוב רגע דיבורים, אתה זוכר, נפגשנו במסיבת עיתונאים, ואני קצת חיכיתי לשמוע, ואז אני שאלתי אותו, בעקבות הדברים שהוא אמר, אז הוא הבטיח שיהיו שינויים בסגל, כולנו מבינים שזאת לא יכולה להיות ביתר ירושלים גם בעונה הבאה. מאז מסיבת העיתונאים עד היום, אתה כבר יודע על מה מדובר, כמה שחקנים לא יישארו, מי יבוא,
אין דבר כזה, פרימו, אני אגיד לך למה.
למה?
קודם כל, חלק מהשחקנים חתומים.
בסדר, אבל מי שלא מספק
לסחורה... יצטרכו שיהיה פה מאמן כדי לקבל החלטות סופיות לגבי חלק מהשחקנים. אבל בוא נגיד ככה, עצם זה שהשחקנים שומעים, יביאו שנה הבאה מגן ימני, יביאו מגן שמאלי, יביאו בלם, יביאו קשר אחורי, יביאו כנף, יביאו חלוץ, הם מבינים את המשמעות. מבינים, המקום של הרבה מאוד שחקנים לא מובטח, ומבחינת ביתר, גם אם יהיה, אתה יודע, כמו שהיה השנה עם אנד בינדר ואור זהבי, אם יחליטו שיש שחקנים מסוימים שלא ירצו, אז... אז תשמע, יגידו לו מחפש קבוצה. ואני חושב שיש חלק מהשחקנים שהם מתנדנדים, חלק שיודעים שהם לא יהיו, חלק שימחרו בכלל וינסו למכור.
לא, אבל אמרת חוזים, אתה יודע כמה אנחנו יושבים פה באולפן ומדברים על שחקנים שיש להם חוזים, והבעלים או המאמן באים ואומרים להם, חפשו לכם מקום אחר. תשמע, לפעמים הסיר לא מתאים למכסה, אז מה, תשאיר אותו בגלל החוזה?
נכון, אבל פרימו, אם אלירן עטר עושה עוד 5 שערים ובישולים עד סוף העונה ומתחדש אוטומטית ב-275,000 יורו, ביתר יכולה לעשות שמיניות באוויר, ואתה יודע, היא לא תוכל להשתחרר מהחוזה.
אבל היא יכולה לעשות קטע, היא יכולה להגיד ליוסי מזרחי לא לשתף אותו.
זה נכון, היא יכולה לעשות הכל. אפשר לעשות הכל, השאלה אם אתה עדיין זה מלך השערים של ביתר, יצטרך להחליט...
אני ראיתי מה הם עשו, אני ראיתי כמה הם הצליחו עם הקטע הזה עם אייבינדר. עכשיו, הוא גם עולה להם 60,000 שקל.
למה? אבל הפועל משלם את חלק...
הפועל 15. אתה מי 15,000. כן. והם משלמים 60,000 שקל, והוא
חסר להם.
והוא התותח של הפועל תל אביב, והוא חסר להם. אתה מבין, אין זה. וורדסקה מקבל סכום מלא, ויושב ביציע.
מה שקרה עם וורדסקה זה פדיחה, למה לא היה להם אף בלם טוב, לפחות היו נותנים להם להריץ.
אני חושב שמה שקורה עם
וורדסקה,
זה לא רק שמפסידו אותם, גם... שניהם טובים את ה-30% קיצוץ, ושני, ורדס כן מכין תביעה על ביתר, היה לו בכלל אופציה שאם הוא עושה 70% במשחקים, יש לו חוזה לעונה הבאה גם, ולא נתנו לו אפשרות לממש את זה, להתמודד. קיצור, לביתר גם הולכת לתביעות עם כל השחקנים שהיא הלכה איתם שהיא חתכה אותם. זאת אומרת שהיא תפסיד עוד הרבה
לי קטע. לי נראה אופיר שדווקא השחקנים לא אלה מההרכב הראשון הבטון, כמו המגן הימני קונסטנטין, כמו מגבו וביטון, עדי תמיר, כל מיני כאלה שיהיה קל להשתחרר מהם, אבל לבוא לקבל החלטה, אוחנה, תרשוע, זה הם לא יעשו את זה, אלה יישארו.
אז קודם כל על אוחנה שילמו 2 מיליון יורו, אף אחד לא ישחרר אותו.
כן, אבל הוא לא מספק את הסחורה, הוא לא בריא לדעתי.
יש לו חוזה לעוד עונה, כן, אני מניח שחוגג לא יוותר עליו, הוא אמר לא על שוע, מה שכן, מה שאמרת על קונסטנטין, אני אומר, לבטח בסך הכל, אין לי, אתה לא יכול להביא פה 20 זרים לקבוצה.
בואו נראה.
תביא מגן ימני עוצמאלי, ותצטרך מגן אחד ישראלי עכשיו, אם זה לא קונסטנטין.
אני יכול להמליץ...
כמה מגנים ימניים ישראלים יש בשוק.
אני יכול להמליץ לחוגג להתאבד על סיסי מחדרה.
על הכיפק.
לא יעלה הרבה כסף.
אופיר, המון תודה.
תודה לכם.
ביי.
ירון תלפס, אתה חוזר אלינו.
כן, כי פישלתי, והפושים שלך צדקו, אז אני, מרוב זלזול שיש לי כבר בפושים, שהם תמיד רק כדי שאנשים ילחצו, אז לא הקשבתי. בקיצור, כן, הייתה עסקה אחת של וושינגטון, רוי בראון ג'וניור ומו וגנר לשיקגו, וגאפורד הסנטר מחליף בעצם על המשבצת של וגנר, והאצ'ינסון שהוא 3 עם כלייה, מגיעים לוושינגטון, אני חושב שמבחינת שיקגו, אגב, אני יודע שזה פחות העניין, אבל... הם בהתחזקות מטורפת, הם הביאו את ווצ'ביץ' מאורלנדו, כן. אז זה ממש חדשות גדולות.
זו הייתה עסקה גדולה, אדם.
בדיוק, ומבחינת וושינגטון, אני חושב שגם לדני, אני לא חושב שיש יותר מדי חשיבות, ואני אישית מאוד אהבתי את מור וגנר, אני חושב שהוא לא מוערך מספיק, אבל סבבה, זה רק רציתי לעלות לדקן. כן,
זו דרך החיים. תדפס המון המון תודה.
יאללה, ביי.
אנחנו עכשיו עם שימון אלבז, ידיעות אחרונות פוינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב חברים.
מכבי חיפה, יש לה גם נציגים בנבחרת.
מכבי חיפה מוליכה את הטבלה כרגע, אז מן הסתם יהיה לה לא מעט נציגים. אחרי, אתה יודע, שנים שהתלוננו למה מהקבוצה שלהם כמעט לא היו יותר מדי נציגים, אז עכשיו יש להם נוכחות די מרשימה.
ואני שומע את ה...
בסך הכל, אתה רואה ב-11 של הנבחרת, יש 11 שחקנים, 10 קבוצות, כאילו מ-10 קבוצות שונות. תבין, אז לא בדיוק שיא התאום, אבל בסדר, בוא נראה עוד כמה דקות.
רק סן מנחם ודור פרץ הם משתי הקבוצות הגדולות בארץ בהרכב. לא, גם יש את טיבי. טיבי. שניים מכבי תל אביב, אחד מכבי חיפה, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אני שם לב ברשתות החברתיות, זה מתאים גם לאוהדי מכבי תל אביב וגם מכבי חיפה, כי דיברנו קוף ואני, שלא כל כך מתים עכשיו על הנבחרת. האוהדים של מכבי תל אביב ומכבי חיפה אומרים רק שלא יחזרו לנו עם פציעות, הם יותר חשוב להם הליגה שלהם, הקבוצות שלהם.
זה מה שאומרים לי עודי מכבי על גולסה.
אני אומר לך, זה לא יאמן.
פרימו, זו הנקודה הכי נכונה שיש. אני יכול להגיד לך שעכשיו, בזמן הנוכחי הזה, גם מכבי תל אביב וגם מכבי חיפה היו שמחים מאוד אם הם לא היו מקבלים יותר מדי זימונים של שחקנים שלהם לנבחרת. חוששים מאוד לקראת הפלייאוף העליון, לקראת משחק העונה, ששחקנים יצחקו, ייפצו, יקרה איזה משהו, אתה יודע, בלתי צפוי, לקראת באמת המאני טיים של העונה הזו, לקראת החודשיים הקרובים. מכבי חיפה בכל אופן מאוד דואגים, אתה יודע, גם לחזיזה, אם ישחק, כל מיני כאלה שחקנים שבכירים בצלב. שרי שיצא למשחק של הנבחרת שלו, חוששים מאוד ומקווים באמת שמבחינתם שאיזה שחקנים אצלם לא יסתבכו או לא ייפצו.
אני אומר לך ככה, השחקנים האלה שבנבחרת ישראל הם השחקנים הטובים ביותר של מכבי תל אביב, מכבי חיפה למשחק העונה. מכבי תל אביב ומכבי חיפה לא יכולות לפספס את המשחק הזה, בטח עם שחקנים כמו חזיזה וסן מנחם ואבו פני מצד אחד, ודור פרץ וטיבי וגולסה מצד שני, חלילה ייפצעו במשחקים האלה ולא ישחקו במשחק העונה, כי אז אנחנו נבין כמה הנבחרת היא דרג 2 במדינה, וכל האוהדים יגידו חבל שהם הלכו בכלל לנבחרת. זה לא מה שהיה פעם, שהנבחרת היא לפני הכל. היום האליפות היא לפני הכל, ואתה יודע מה? אני לא יודע אם הם לא צודקים.
מסכים איתך, הקבוצות חושבות באמת על המשחקים המכריעים, אבל אתם רואים, גם אם אתם רואים, מסתכלים עכשיו על ההרכב של הנבחרת, מרבית הסגל, מרבית ההרכב, זה שחקנים שמשחקים ליגיונרים, אז ככה שמכבי חיפה, מכבי תל אביב, צריכים להיות רגועים ולקוות באמת להחזיק אצבעות לקראת הצמד במשחקים האלה
של הנבחרת. תגיד לי רגע, בוא נצפין לקריית שמונה, על אף ההצלחה של קובי רפואה והחניכים שלו, אני שומע שהוא לא נשאר בקריה, זאת אומרת שזה רחוק לו.
לא, זה עדיין לא. הוא לא מוכן לבוא לגור. אני אגיד לך משהו, מבחינתו של איזי שירצקי, קובי רפואה עמד במטרה. הוא סימן לעצמו מטרה פלייאוף עליון, קובי רפואה עשה את זה כמו גדול, מקום רביעי, פלייאוף עליון. עכשיו הכדור בידיים של איזי שירצקי, אבל בזמן שאיזי שירצקי כרגע לא בא ומציע לקובי רפואה חוזה לעונה הבאה, או לא בא אליו באיזושהי הצעה, אז קובי רפואה פנוי כרגע, אם הוא יקבל הצעה מבית ירושלים, או ממכבי נתניה, או מכל מועדון אחר.
למה? איך הלכת לנתניה? למה נתניה? נתניה ממשיכה עם אטפלד.
אני שם...
למה אטפלד הצליח?
בוודאי. תכף נדבר על זה, רגע. אני
יכול להגיד לך שקודם כל בנתניה זה הצלחה גדולה, מאוד לא הצלחה.
בטח, גם אני אומר.
להפסיד בשמינית הגמר בבית להפועל תל אביב.
לא, גם קריית שמונה הפסידו לפני השמינית גמר.
איביץ' הפסידו אום אל פחם, אז הוא לא מאמן טוב.
אבל קריית שמונה... קריית שמונה, אתה יודע, סימה מקום רביעי, נתניה פלאו פחתון.
קריית שמונה עם תקציב של 27 מיליון שקלים, ומכבי נתניה עם תקציב שחקנים של שקל וחצי, אתה לא יכול להגיד
בני. השנה היה על סגל...
אז למה היה? אז למה הלכת ציפיות?
לא היה ציפיות.
לא היה ציפיות.
רצו להיכנס לפלאו פחתון עליון ולשתף כמה שיותר שחקנים צעירים. אבל שנייה, להגיד לו על קובי רפואה, תקשיב. אני אומר לך חד משמעית, קובי רפואה עכשיו על הגדר, זה יכול לעזור לו וזה יכול לפגוע בו. מה הכוונה? אם איזי יבין שהוא עכשיו מנסה לפלרטט עם מועדונים אחרים, הוא לא ייתן לו להמשיך. אבל אני יכול להבין את קובי רפואה, שמה שבא, מה שבא מבחינתו בחשבון, זה הפועל חיפה ובית ירושלים, זה הרבה יותר קרוב הביתה מקריית שמונה. אם הוא יצליח לחתום באחד משני המועדונים האלה, הוא הרוויח. אם לא... הוא יכול להישאר, אתה יודע, טוב ציפור ביד מאשר שתיים על העץ.
לא, 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 קובי ימין.
אז אני יכול להגיד לך בנוגע לקובי רפואה, שההצעה הראשונה שהוא יקבל, שהיא הצעה כלכלית מבחינתו, זו הצעה טובה, בהצעה הזו הוא יחתום. אם זה יהיה איזי שירצקי או אם זה יהיה משה חוגג, לא משנה. או אם זה יהיה יואב קאט. ההצעה הראשונה זו ההצעה ששם הוא יהיה.
רגע, אבל אמרת שמפריע לו הנסיעה. מי אמר את זה? אתה או קופמן?
ברור,
מה
זה?
אני לא אמרתי.
הוא לא גר בקריה, הוא יצא שם לילה שתיים.
מי שגר במרכז הארץ ועושה את הנסיעה הזאת לצפון, באופן, אתה יודע, שוטף, פעמיים, שלוש בשבוע, וישן פעם אחת בקריית שמונה, זה דבר ששוחק אותך.
תקשיב, שביתי לי מלך חתם בהפועל קריית שמונה, עשה איתנו רעיון, אמר, אין דברים כאלה, אני שומע את הציפורים ואת הקרפדות, אני נהנה. אחרי חצי שנה אמר פרימו, כמעט השתגעתי.
אגב,
איך זה קורה, המהפך הזה?
אגב, מה שאוהב איזי, שחקנים, צוות מקצועי, גרים בקריה. אתה הבין, בגלל השחיקה הזאת
הכוללת. ראית את הווילה שיש לקובי?
בסדר.
אני ראיתי את הווילה שיש לקובי, תענוג.
הוא נותן תנאים טובים לאנשים שלו, זה ידוע. אבל הוא מעדיף שאנשים, העובדים שלו כולם, שחקנים, מאמנים, יגורו בקריה. דמים ויגיחו לעיר, וקובי רפואה, אתה נמצא על הכביש, לא מעט. אני מבין אותו, יש לו משפחה כאן.
אבל יש לו וילה שם, הוא יכול לישון מתי שהוא רוצה.
אבל יש משפחה פה, מה זה בעיה? הוא ישן שם גם.
מי שהולך לאמן בקריית שמונה, רואה פעמיים בשבוע את המשפחה.
תגיד לי, אם הוא עוזב, שי ברדה מועמד שם?
זה שם שלא שמעתי.
לא שמעת.
גם אני לא. אבל לדעתי, שי ברדה וסלובו, זה תהיה השנה הראשונה שהם ייפרדו. ככה התחושה שלי שזה נגמר הסיפור.
אלבאז, תודה.
ביי.
אנחנו עכשיו בשלב ההמנונים, פרימו.
כן.
בוא נראה, ראיתי שהיה פה איזה סקופר שנבחרת דנמרק לא הפסידה ב-23 משחקים.
רצופים עד אלינו, עד היום?
כן, כן.
זה אוזי, לא שאלנו אותו באמת המאזן.
עכשיו ראיתי ככה, אתה יודע, באמת רץ איזה סופר כזה, אבל הנה שרים את ההמנון. הדני לפי הצפתיים של הדנים.
כן.
עוד מעט זה יתחיל, אתה תיתן לנו באמת...
איזה שואל? זה הבן של שמייקל הגדול.
נו, ואבא שלו.
רגע, אז אני שואל, מי יותר גדול, האבא או הבן? שניהם גדולים.
לאבא יש כבר, מה שנקרא, לאבא היה גם מגינים ואליפויות וכאלה. אבל הילד הוא, הילד תותח.
זה השחקן הכי מסוכן. הנה, אם אריקסן יתחיל לבעוט לנו מ-25 מטר לשער, אנחנו נקבל בראש.
למה מכל כך רחוק? למה אפשר קרוב? איך אומר פולו?
מה אומר פולו?
למה להחליף? תוסיף. עוד מטר, עוד שתיים.
הלאה, פולו והבן שלו כוכב גם בטוויטר, אה?
כן. הנה, אני רואה את החבר'ה שלנו, אני רואה אותם, מה שנקרא, הגובה של מרציאנו זה כמו השחקנים של דנמרק.
לא, זה בגלל שנתחו נמוך, מה יש לך?
במי לידו? במי לידו?
סן מנחם וזהבי? לא, לא, הם לא נמוכים.
תביט ליד השוער, מה אתה מבין?
נתחו ומרציאנו זה הבדל.
נבין, מגיעים לו לאוזן. תשמע, זה קצת... עונה, איפה מועצה לשלום הילד? שצריך.
בוא נצא אולי עכשיו ל...
אוהדים, לא, אני רוצה שתתן את הדקה הראשונה. אתה יודע מה, אולי אתה צודק.
כן, ונחזור.
תצטרף, מה שנקרא.
בדיוק, בדיוק.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ומשה פרימו.
כן, כן, מה שנקרא, דנים פתחו גלים גלים כפרימו.
וואי, וואי, יצאנו לדרך, תחלת לבן ישראל, אדום דנמרק, דקה ו-20 שניות מהפתיחה הקיצוני הימני של דנמרק, לבד מול מרציאנו, למזלנו זה לא 1-0 לדנמרק, אבל בהחלט 3 דקות שכדורגל רוני זה דנמרק, אבל אתה יודע, זה רק...
אבל אתה אופטימי.
לא, אני הלכתי על 3-1 לדנמרק, אל תגיד לי...
הבנתי. טוב, בוא נשתף את צביקה, הוא גם בטח צופה במשחק עכשיו, הכדורסל שלו מתחיל ליגה עוד 20 ומשהו דקות, ומכבי רק ב-9. אהלן, צביקה שף.
אהלן, הליגה התחילה אלת ירושלים, והכדורגל התחיל, זה הכל בסדר.
אז אתה רואה הכל?
אז אתה רואה בשני מסכים, נכון?
כן, אני רואה הכל, אני ראיתי כבר היה כמעט 1-0 לדנמרק, לא יודע איך הוא הכתי.
נכון. דקה ו-20 שניות.
וחשבתי רק על קופמן.
לא, אבל אנחנו מצופפים יפה, נכון פרימו?
לא, אני אגיד לך את האמת.
הנה, עכשיו כמה אנחנו, 11-10 בהגנה.
זהו, אני רציתי להגיד לך.
טוב, בונה, הלו. ככה שיחקו במחטש, להעיף. להתבצר ולהעיף.
צביקה, רציתי להגיד לך שכדורגל נכון, משחקים 90 דקות, אבל שאתה רואה את תחילת המשחק תמיד, גם אתה צופה הרבה בכדורגל, אתה רואה מי הקבוצה הטובה יותר, אתה רואה שישראל לא נגע עד עכשיו בכדור.
אבל הם יותר טובים מאיתנו, תסתכל.
זהו, זהו.
זה נכון. צריך להיות ריאלי.
לא, אבל אני אגיד לך משהו. דווקא במשחק ראשון, שהנבחרות לא שיחקו קודם, במשחק שני, נגיד, דנמרק שיחק יותר טוב. זה הצ'אנס אולי לעשות משהו. כי הקבוצות הבאים, השחקנים באים מכל עברי האירופה, מכל מיני מקומות, לא התאמנו ביחד, לא שיחקו ביחד. זה היום הצ'אנס הגדול, אולי כשהם עוד לא, במשחק השני, הדנים כבר יהיו יותר טובים.
טוב, בוא נעבור רק את הגל הזה. פרימו, בוא נדבר עם צביק עד שנעבור את החצי. לא, לא, אתה, דבר איתנו עד שזה. עד שנעבור את החצי, ואז אני אוכל לדבר עם צביקה.
תקשיב.
שלא יהיה בעיה, אני אפתיר חצי גול.
אם אני נותן לך לדבר עם צביקה עד שישראל תעבור את החצי, השעה תסתיים. אולי תתחיל? אז תתחיל.
הנה עברנו.
לא, זה אצל הבלם.
אבל לא משנה, אבל עברנו את החצי. למה החבר'ה הולכים ולא רצים? תגיד לי. מה קורה פה?
אני אעדכן אתכם,
צביקה, בואו נתרכז במכבי תל אביב, הערב בקובנה, נגד ז'לגיריס, שידור ישיר בספורט 5, עד 9 בערב. אפשר יהיה כבר להשיג ניצחון, או שהליטאים שוב ייתנו בראש?
הליטאים בבית, תראה, פה מכבי ניצחו אותם, למרות עונה רעה מאוד של מכבי, פה מכבי ניצחו אותם בגדול, די בקלות. הליטאים התחילו את העונה נהדר, הם בשבועות האחרונים קצת פחות טובים, אולי אפילו הרבה פחות טובים מהירים לי, אבל גם מכבי לא בשיאה, מכבי משחקת בליגה פה, הליגה חלשה, זה מראה לך בדיוק באיזה קלות מכבי מנצחת, וזה מראה את הפערים בין הליגה לבין אירופה. מכבי רוצה כמה שאפשר לנצח, אולי כבוד, אולי אני לא יודע מה.
תגיד צביקה, אני חייב לשאול אותך, אני השנה לא כל כך באמת עקבתי אחרי ז'לגיריס, למרות שאני עובר אחרי אורוליג, מה שאני זוכר מהם זה ששרס עשה שם קבוצה נהדרת עם קהל, הוא היה בטירוף. זה אותה ז'לגיריס?
יש את בעיה עם קהל, אתה יודע למה.
אבל זה אותה ז'לגיריס? של שרס?
לא, לא אותה ז'לגיריס. אז אני אגיד לך משהו. הם הביאו מאמן חדש, מאמן אוסטרי, שאימן בג'י ליג, ובאמת בהתחלה הקבוצה נראתה מצוין, ובאמת בהתחלה היה על העדים של שרס, כי העבודה ששרס עשה היא לא רק ספציפית לקבוצה, הוא הכניס בשחקנים מנהגים בצורת משחק של הגנה טובה ושל זה, וזה רק טוב. בשלב מסוים שרס עשה, הוא נמצא בברצלונה ולא, ואני חושב שחלה איזושהי ירידה. מצד שני גם הם לא החתימו שחקנים גדולים, השאירו את רוב הקבוצה של שנה שעברה, ואין להם קבוצה שיכולה להיות בפיינל פור. שרס הצליח להביא אותה לפיינל פור נגד כל נגד כל התחזיות, אפילו ניצח את אולימפיאקוס במשחק ישיר בטופ 8, עם יתרון ביתי של אולימפיאקוס, שזה היה עם יאניס, וזה בעצם אולי גם סיים את התפקיד של יאניס באולימפיאקוס, אבל ז'לגיריס ירדה קצת בזמן האחרון. גם היה להם בעיות קורונה, והתאוששות של שחקנים עם קורונה, כל אחת ספציפית השונה, אבל עדיין הם לא פריירים. את הליגה הליטאית, אפשר אחד בכל העונה, המשחק שם, אני לא יודע כמה קהל היא, אבל אסור למלות גם בליטה, כמו בכל מרכז אירופה, בעצם בכל אירופה, הקורונה משתוללת, ואני לא יודע כמה קהל יכניסו, בטח לא את כל ה-16,000 איש שנותנים להם שם פוש לא נורמלי.
אם הם מגיעים עם קהל, זה יתרון 8 נקודות, שמע, זה קהל
ש... לא, לא קהל מלא בכל מקרה. 16,000 לא נותנים. כשהיה שיא המשבר, היו שם 3,000 צופים, והתאמן בכה, כיתר על זה, למה נותנים להם להכניס קהל ולנו לא, אבל הוא תמיד מקטר. אני בעד שכל מקום שאפשר להכניס קהל, שיכניסו קהל. זה כיף לשחקנים, זה כיף גם לאורחים. אתה הרבה יותר על... הם עוברים אותנו כמו...
וזה השחקן המחליף של, של, של ברצלונה, ברייט ווייט, הוא חתכת שור. ראית איך הוא עבר אותנו?
הוא עבר פה 5 שחקנים.
כן, הוא קצת, הוא אפס מהיר. צביקה, הוא קצת מהיר, אפס, מה לעשות?
הוא מהיר, איפה?
לא, אנחנו לא איזה סקנדינבים. אנחנו גזע נמוך.
גם הוא לא סקנדינב.
אנחנו גזע נמוך.
אם זה לא אופי, זה גול.
רגע, יו, ברטווייט מול השוער, איזה מזל.
איזה מזל. בוא נתשמע בינתיים מה שנקרא, השם איתנו. נכון, פרימו?
תשמע, אם הוא היה משתלט יותר טוב על הכדור,
מי.
תראה איזה כדור שם לו הבלם, תראה.
פרימו, איך אתה לא בבלומפילד?
מה, הוא עובד, מה זה איך לא?
לא, הייתי יכול לבקש מסער להחליף, לא זה, אבל... צביקה, אני אומר לך את האמת, אמרתי את זה גם לשלומו, אני לא יודע אם שמעת את השיחה עם שלומו, שלומו דיבר היום מהלב. שאני מדבר כדורסל איתך ועם שלומו כדורגל, זה האורים והתומים של הנבחרות, של לתת את הנשמה. ואמרתי לו ש... מה שעובר עליי היום, צביקה, זה לא מה שעבר עליי פעם, שהיינו מתרגשים מהבוקר במשחק שנבחרת ישראל.
נכון, אז אני אמרתי את זה היום בטלוויזיה, בבוקר מוקדם, אמרתי, תראה, אתמול היה משחק באיסטנבול, טורקיה, הולנד.
גדול, משחק ענק.
הייתה בטירוף יומיים.
ענק.
היה גם משחק טוב. פה, היום משחק ישראל, דנמרק, לא ידעו, אנשים לא ידעו שיש את המשחק בכלל.
בעיה. טוב, היינו בתוך חגיגת הבחירות וכאלה.
אם היו נותנים לפתוח את כל האצטדיון, 29,000, היינו ממלאים?
לא.
אני רוצה להגיד לך משהו שגם בתוך ה-5,000 שהיה...
לא מכרו לדעתי את כל ה-5,000.
אתה יודע, אפילו ההזמנות שנתנו לכל המערך...
זה כמו המתים של
כרטיס. לא, אז אני אומר עוד פעם, גם מה שנתנו למערך, אתה יודע, מערך, מה שנקרא לוחמי הקורונה, המשטרה לא יכלה להגיע, כי עשו להם הזמנות, גם הצוותים הרפואיים, אתמול אני יודע שנשארו 230 הזמנות. שרצו להביא אותם מכרטיסים.
יש להם יום חופש, הם לא עובדים, אז הם הולכים לביתה עם המשפחה. אם הם לא אנשי כדורגל.
לא משנה, אבל המחווה היא יפה מאוד.
נכון, רעיון נהדר, ביצוע נהדר.
המחווה היא יפה מאוד. נו, איזה כדור, איזה כדור הוא נתן לו, חבל הזמן.
בוא נראה את...
נו, פרימה, דבר כבר.
את סן מנחם, שנייה, הנה, מנור סלומון בצד שמאל, אבל תראה, לוחצים עליהם 2-3 שחקנים באופן קבוע. הנה סן מנחם, מיד נראה. לא, חזרנו אחורה לאבו חנה.
בסדר, אבל אנחנו שומרים על הכדור, ולא איבדנו עדיין, לא איבדנו. זה חשוב לו.
כל הדנים בהגנה, לא, חצרים מאחורי הכדור.
לא, הם לוחצים אותנו, חבל על הזמן. זאת אומרת, אנחנו לוחצים אותם, חבל על הזמן. באמת, אני מלא התפעלות. מה בחורים?
גם אם הוא רוצה להגביע, תראה איך הרחבה ריקה משחקנים ישראלים, אין כלום. סן מנחם, מגיע למצב של להגביע, אבל הוא לא מגביע כי אין שחקנים ברחבה.
למה אנחנו לא בועטים מרחוק?
איפה טבעת? מה, לא הגענו למצב?
זה רחוק מדי. הנה, הגענו לשוער.
עד שתקפנו, עכשיו הכדור אצל מרציאנו.
אבל לא איבדנו. שכחת כמה פעמים איבדנו וזה היה מתפרצנת? לא איבדנו.
זה קים את הכדור.
כן, לא איבדנו. כל מיני זה אולי הם התעייפו, הוא חם פה, אתה יודע, זה לא החורף שהם רגילים, אולי הם התעייפו תכף.
לא חם פה. נעים מאוד בערב, אפילו קריר.
זה בקיץ שלהם איזה גביר כזה.
לא, דנמרק זה לא...
לקופנהגן? מה זה לא?
כן, אבל הם כולם לא באים מקופנהגן, קופן, באים מכל מיני מקומות.
בסדר, אבל אתה יודע, בכל אופן, פה כמה עכשיו 18 מעלות, אתה יודע, זה אולי יהיה להם קשה.
18 מעלות, זה קיץ
שלהם. כן. תבין, הם לא זה.
רגע. אם הוא משיג אותו.
ברייטווייט,
1-0 דנמרק.
אמרתי לך, אל תאבד כדורים. אמרתי או לא אמרתי?
1-0 דנמרק, ברייטווייט, דקה 13, ואני רוצה להגיד לך.
מה אמרתי לך, אל תאבד כדור?
שנייה.
מה הסברתי לך? הכדור זה הדבר החשוב יותר במשחק.
שנייה. צביקה, כמה אנחנו מדברים על העניין הזה של שלושה בלמים, נכון רוני? שלושה.
הכל באמצע.
כל הגולים של הבלמים, הוא עבר את טיבי. תראה מה זה בלם, איך מלווה אותו.
צביקה, דיברתי איתו לפני המשחק.
זה הבלם הכי טוב בליגה.
הבלם הכי טוב. איתן טיבי מול ברייטווייט. תסתכל מה, הוא עובר אותו בקלות ונותן קטנה מעל מרציאנו.
אבל איפה שני הבלמים אחרים? למה במצב כזה מכזה ואחד לא בא עוד אחד לעזור שמה?
הוא לא יכול, צביקה, קשה, מה אין עשה?
אוי, טיבי.
אבל תקשיב רגע, תקשיב מה שאני רוצה להגיד לך. אתה יודע, זה כל כך פשוט, זה בתיאוריה פשוט. אתה יודע, הקטע שברגע שאתה עובר קו ראשון, אתה אחד על אחד. זה הקטע עם השלושה בלמים, אתה אחד על אחד. עברת קו, או במסירה, או בחטיפה, זה אחד על אחד. ואחד על אחד, אנחנו לא כל כך טובים בזה.
אתה יודע מה הפרטיה? שלפני שבוע, שבועיים, משה חוגג צייץ, שערן זהבי שחקן יותר טוב מברייטווייט, והוא זה שצריך להיות בברצלונה.
בסדר, הוא אמר הרבה דברים.
אמר, הנה, בבקשה.
אמר הרבה דברים, לא משנה איזה.
הוא אמר, כל המסיבת עיתונאים הזאת, היא מתחילה מזה, שהזמן שלה, התאריך שלה, בסוף השנה אחרי שיגמרו, עכשיו הוא הכניס את הקבוצה לפלייאוף התחתון, עם כל מה שהוא אמר על הזה ועל הזה ועל הזה.
אני הייתי במסיבת עיתונאים, אני חושב צביקה שהוא...
אני יודע, הוא פנה אליך ואמר לך ושאל אותך,
הוא ענה
לך.
הוא לדעתי אני האמנתי לו, הוא היה אמיתי, זאת אומרת, אני קופמן ואני...
אבל זה לא הזמן לעשות את המסיבת עיתונאים הזאת.
למה? הם התרסקו והמאמנים עזבו אותם.
אבל יש להם פלייאוף תחתון, הולכת להם מלחמה, אתה מדבר נגד השחקנים שלך בזה, תחכה בסוף העונה, בסוף העונה כל הכבוד, תעשה מסיבת עיתונאים, תפיק מסקנות, תדבר על... זה לא הזמן לפרק את החדר הלבשה שלך.
כן, אבל הוא אמוציונלי, והוא רואה ששחקנים לא נותנים דם על המגרש, אז הוא הוציא את זה.
אז הוא עושה מסיבת עיתונאים, ויורה בהם, ועושה יותר גרוע.
רגע, ישראל זה אבי בועט!
בונה, אתה התרגשת עכשיו כאילו הבן אדם בעד פנדל.
בסדר, הנה ערן זהבי, במספרת קדמית, לפחות...
בונה, אני ראיתי שמייקל, מה זה מתרגש מזה?
לא, הוא לא התרגש, אבל ניסיון, תסתכל את המספרת הקדמית של זהבי.
כן, כן, כן.
הוא לקח את הכדור בקלות.
בסדר, כי הכדור לא היה פגע, זה היה חלש. גם על זהבי אתה לא מבסוט?
לא,
אבל... אמרת שהוא היחיד שיכול...
אתה יודע מה הוא אמר לי קודם? לפני המשחק, אומר, אם אנחנו בפיגור 1-0, אני מוציא בלם משאיר חלוץ.
אין לנו ברירה.
כן.
זה נכון.
רגע.
הנה,
הפעם טיבי הגיע. מרציאנו רק שלא יעשה טעות. מרציאנו לא מוסר טוב לפעמים. הנה, עכשיו הוא למד, הוא בועט למעלה.
רק להעיף, פרימו.
די עם המילה להעיף, אתה עם המחטש שלך.
להעיף, פרימו. ככה כבר לא ספרנו תבוסות. להעיף.
צביקה, בוא נדבר רגע, תוך כדי אנחנו נעדכן, ספר לנו מה מצבו, אתה בטח עוקב אחרי פנתינייקוס, מה מצבו של עודד? בליגה,
בליגה הוא מנצח וקלות, למרות שזה כבר משחק שני שהקבוצה השנייה הובילה 16 הפרש, אבל באירופה הניצחון שלו על מכבי היה מצוין, אבל הוא אחרי זה הפסיד בבית לכוכב האדום בלגרד.
אז אין להם סיכוי להגיע לשמינייה.
שמינייה כבר לא היה סיכוי כשהוא הגיע, למרות שעשו שתי תכונות, ועכשיו בטח שלא, מה שהם רוצים בסתר ליבם זה להגיע למקום יותר טוב ממכבי, מקום 14, אבל זה היה, גם הם בחוץ למשחק.
לא יאמן שאתה ורוני מדברים איתי על מקום 14, פנתינייקוס ומכבי פעם, כמעט תמיד היו ראש בראש על כמעט על הזכייה. פעם, אני אומר, ההידרדרות של שני המועדונים, צביקה.
אולימפיאקוס ופנתינייקוס, שתי הקבוצות היווניות הגדולות, ירדו בגלל הרבה סיבות. יש בלגן שלם בכדורסל היווני, כשאולימפיאקוס לא משחקת בליגה, יש ירידה בייצור וגידול של שחקנים יוונים צעירים, לפנתינייקוס יש יותר, לאולימפיאקוס חוץ מסלוקס לא יכולה בגלל ש... שחקנים ותיקים תופסים את המקום שם ולא נותנים כלום, אפילו ספנוליס הגדול לא נותן לסלוקס לבוא לידי ביטוי, וצריכים לעשות שם דברים, הכספים והתקציבים לשחקנים הזרים הם מצומצמים יותר, וגם לא הצליחו בשנים האחרונות בלהביא שחקנים זרים,
קטש דווקא בחוסר מזל, ברגע שהוא הגיע וקיבצע שתי משחקים, נדוביץ נפצע, ודווקא הביאו לו את אגזוני, אגזוני השחקן שנפלט מה-NBA, שחקן מצוין קרואטי, אבל מה שקורה זה, אגזוני עכשיו חזר לשחק, אבל נדוביץ' בהתחלה אמרו שהוא יהיה רק שבועיים, השלושה פצוע, וזה הסתבך.
הוא כבר חודשיים בחוץ.
הוא נסע לרופא שלו, אתה יודע, כל הכדורסלים, הכדורסלנים והכדורסלנים הסרבים, מאמינים ברופאים הסרבים.
וגם מאמינים במחשפה מבלגרד.
כן, הולכים למחשפות.
יש עוד?
הוא נסע לבלגרד בשביל לנסות, הוא אמר, הרופאים היוונים לא עושים איתו וזה, הוא נסע לבלגרד להחלמה, עוד לא חזר, אז אני לא יודע עוד מה מצבו. אם היה משחק נדוביץ' והזוניה ביחד, זה היה צמד מאוד 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 קטלני, אבל הוא לא הצליח לשחק אף משחק ששניהם ישחקו ביחד.
אני לא שמעתי רוני בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, על איזה כוכב ספורט, לא חשוב באיזה ענף, שאמר שהוא טופל אצל המחשפה, אני לא חושב, לא היה אחד כזה. לא היה.
לא יודע, מחשפה או לא מחשפה, אבל הם מאמינים בה.
הנה, אתה רואה קו ראשון, פרימו, הנה עכשיו עוד רגע הוא ברשת.
רגע, בתוך הרחבה, הנה כדור רוחב, מזלנו, הרחקנו. אתה יודע שבשנות ה-80 וה-90, באמת המלאך של הספורטאים היה דוקטור מרטנס בבלגיה.
נכון.
הוא היה מלאך, הוא היה מנתח, זריקה שלו הייתה מאוששת, הכל. אני זוכר את התקופה של אוחנה ותקווה וסיני וכל החבר'ה האלה, קצת כאבים.
הנה, איבדנו כדור, תתרכז.
מרציאנו עדף.
אז אני אגיד לך על מרטנס. מרטנס היה באמת רופא גדול. הוא היה מנתח, שוכבים שש מיטות אחת אחרי השנייה, הוא היה מנתח אחרי השנייה, הם עושים אליו חלבי נסחנים ישראלים, אפילו בשביל לקבל זריקות.
נכון, הזריקה שלו הייתה מרפא.
הוא היה נותן, הוא היה קובע לשחקנים אחרי אפילו ניתוח של הרצועות בברך, שלושה חודשים, ארבעה חודשים היית חוזר לשחק.
איך? היום זה כמעט שנה.
כי היה עושה עבודה טובה.
אז מה הוא עשה?
הוא היה עושה עבודה טובה. כשדאי דוק גודס נפצע בברך, ואז גם פאפי טורג'מן נפצע בברך. פאפי טורג'מן הלך להתנתח אצל מרטנס, וחזר תוך ארבעה וחצי חודשים, או חמישה. וגיא גודס הלך אז לרופא אמריקאי, והרופא אמריקאי נתן אז תקופת התאוששות והחלמה של 10 חודשים, עוד לפני שהוא ראה איך הברך היה. היה לי בנבחרת הנוער שני האחים בלול, וקובי בלול גם כן התנתח בבלגיה. וחזר יחסית מהר מאוד. הוא היה, אני לא יודע, אני חושב שהוא כבר לא עובד היום, אני חושב שהוא כבר...
לא, אני חושב שהוא התבגר, הוא כבר...
אני חושב שהוא כבר מבוגר, לא יודע, הוא דוחי, אבל אז הוא היה באמת המנתח הכי טוב שהיה באירופה.
איזה שאלה? אתה יודע מי אכל פציעה קשה מאוד, וזה קשה גם כל רופא היה מתקשה? טל בורשטיין. הוא משהו בגיד, איזה שנה הוא לא שחק...
טל בורשטיין, אני מאחר, אני מכיר את זה, זה טיפור מאוד מאוד מסובך, זה היה דבר חריג שלא קשור, זה לא כל כך פקיעה כמו שהיה לו משהו בגיד אכילס שהיה כמו מסור שהיה חותך לו את זה, אבל העיקר היום הילד האיש בריא ובסדר,
זה הכי חשוב,
הוא מאושר ונהדר. אוי ואבוי.
רגע, בוא תשאר איתנו בהתקפה הזאת מסוכנת של דנמרק מאגף ימין, כל השחקנים כבר נכנסים לתוך הרחבה הבאה, ברייטווייט נוגח מרציאנות.
תבין, עכשיו ברייטווייט הוא לא בדיוק ענק.
למה? הוא גבוה?
אבל הוא הגיע לכדור הזה.
הוא גבוה? מה יש לך?
הוא פחות גבוה מטיבי.
אני לא יודע, צריך לראות אותם אחד ליד השני.
סלומון, הוא.
כן.
אין לו למי למסור, צביקה הולך באמצע.
לא נשנה, אבל הדריבל יפה, לא? הנה עכשיו הוא מוסר.
בוא נראה דסה.
הנה.
רגע, נראה דסה, אם הצליח להעביר כדור לאמצע. זה אבי. זה אבי מסתובב. זה אבי כבר רב עם השופט לפני 2 דקות.
אנחנו מאוד דומיננטים.
הנה, לא נותן לו עבירה, וזה אבי כועס מאוד ופעם שנייה על השופט. אופה, רגע, לא, זה המזל. טוב.
צביקה, ותראה כדורסל.
צביקה, תודה, להתראות, חג שמח.
חג שמח
לכולם.
כן, אהלן וייסברג, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, ערב טוב.
אהלן, לא רואה כדורגל?
מי? אהלן רואה, אבל אהלן, אתה יודע. הוא רואה, והוא רואה שבאמת אנחנו משתווים לדני בכל פרמטר.
כן, זה לרוב. אז תוכמן שאל אותי לפני המשחק, אם אין לנו בעיה בשוער, אמרתי לו שאני מקווה שהשוער של המלון הפעם יעבוד כמו שצריך, לא כמו ב-99.
וואי, איזה עקיצה אלוהים, כן.
אבל ארלה, בוא נדבר על ז'לגיריס ועל נגד מקבי. מקבי מגיעים די פלט אחרי הצוגות האחרונות שלהם. אבל מחפשים, אתה יודע, מקום 14, כדי להביא כמה לירות. זאת אומרת, הנהלה מחפש את השחקנים, אני לא יודע.
כן,
כן, טוב, השחקנים צריכים להתחיל לדאוג ללירות שלהם בעונה הבאה, ואולי לשפר ממוצעים.
יש שם אנשים עם חוזים, אתה יודע, ארוכי טווח, מה זה צריך לדאוג?
כן, זה נכון. אולי, לא יודע, לא בטוח שכל אלה עם החוזה לעונה הבאה יישארו בעונה הבאה, בוא נגיד ככה. מי שבוודאי יישארו זה ווילבקין והמאמן ספרופולוס, האחרים צריך עוד לראות. מכבי פוגשת הערב יריבה שנמצאת במומנטום מאוד שלילי, ז'לגיריס עם חמישה הפסדים בששת המשחקים האחרונים, ממש כאילו איבדה גובה, ומה שאני רואה כמו מסע בדרך לפלייאוף, איבד קצת את המומנטום, אבל בניגוד למכבי, ז'לגיריס עדיין במאבק, זאת אומרת, היא צריכה את הניצחון הזה הערב, כי היא בעצם מדורגת ניצחון אחד מתחת לשמינייה. אז מבחינתה יש הרבה משמעות למשחק הזה. מכבי, אתם יודעים, ממשיכה להעביר את הזמן עד לסיום העונה, אף אחד לא משלט את עצמו שיש לה סיכוי להגיע למשהו. אותי אישית יותר מעניין מה שקרה היום בברצלונה, כשפאו גסול הוצג רשמית כשחקן ברצלונה, כולנו ידענו שהוא מצטרף לקבוצה, ומעניין יהיה לראות אם זה אומר שביום שלישי הקרוב הוא ישחק ביד אליהו נגד מכבי תל אביב.
זה שובר שוויון? שובר שוויון ביורוליג, פאו גסול?
אני לא הייתי מאמיס עליו הרבה משמעות מקצועית, אחרי שהוא שנתיים לא שיחק ושהוא בגילו, בטח כדמות וכסמל ועם כל הניסיון שלו, הוא בטח לא יזיק, וברצלונה צריכה עוד סנטר, אז הוא יכול לתת לה איזשהו ערך מוסף, אבל אתה יודע, היא מסתדרת מצוין גם בלעדיו, היא מקום ראשון, והיא לקחה גביע, גביע המלך בספרד, גם בלעדיו, עם מירוטיץ' ואיגינס וניקלטיס, אז קבוצה רעה הם לא, הוא בטח לא יזיק.
כן, בינתיים אני רואה שאנחנו במיעוץ אחרי הכדור, פרימו.
ההבדלים הם גדולים, רוני. יש פה קבוצה אחת הרבה הרבה יותר טובה.
אנחנו לא אפס עייפים כבר, אני רואה לכם
מתרשמים. שמע, גם אם היית משדר עכשיו מכבי כפר סבא, זה בדיוק מה שהיית רואה, זה ההבדלים. אחת טובה מאוד, אחת פחות טובה, אין מה לעשות. ההבדלים גדולים. שמעת את ההרכב, עוזי דן אומר לך שוער של לסטר, בלמים מצ'לסי ומילן, קשר מאינטר, חלוץ מברצלונה.
אז למה אנשים מפנטזיים, תגיד?
לא שמעתי על אחד שאמר שננצח את דנמרק, אתה ממציא את זה, אף אחד לא אמר אנחנו נצחים את דנמרק, צנציפר אמר שלא, עוזי דן אמר שלא, אני לא, שלמה אמר צריך לשחק התקפי, הוא לא אמר שחקים
התקפי?
לא, היה איזה
הלך
רוח שאנחנו הולכים לנצח אותם,
כן,
לא שמעתי גם בטלוויזיה אתמול,
ממי שמעת?
זה משחק ראשון אמרנו.
כן, בדיוק, אנחנו תמיד טובים בהתחלה, כי לא לוקחים אותנו חשבון.
אתה מאמין לדברים האלה, הרלה, באים?
אני כבר מזמן לא, האמת.
בדיוק, בדיוק. צודק 100%.
אמונה זה לא הצד החזק שלי, כמו שאתה יודע.
הרלה, חג שמח, פסח כשר.
חג שמח, תהיו חזקים.
אנחנו נשתדל.
ביי ביי.
לא תשלח.
איך תיקח?
טוב, אנחנו ממשיכים עם המחזור הראשון של מוקדמות המונדיאל, משחקים שיפתחו היום ברבע לעשר, עם עין כמובן לטלוויזיה לראות את ישראל דנמרק, מי שמצטרף, 1-0 לדנמרק, אנחנו עכשיו בדקה 26.
אנחנו חזק במשחק.
ברייט ווייט הפקיע בדקה 13, לא, לא, אל תאמינו לו, אנחנו ממש לא חזק במשחק, והדנים הרבה יותר טובים. יאללה, רוני, בוא, עכשיו אני אתן לך משחק שהוא ממש לא כוחות, בוא נראה מה אתה אומר עליו. ספרד, אחת המועמדות כרגיל לכל טורניר, גם מונדיאל, גם יורו, מארחת את יוון. שים לב, ספרד רק 1.10, תיקו פי 6, יוון פי 10.
תקשיב, יוון באים להסריח את הדשא, אתה מסכים
אותי? הם באים לבונקר, השאלה אם ספרד לא תפרוץ אותו.
אתה הבין, אבל זה היחסים בין יוון לבין ספרד, זאת אומרת, העדיפות של הספרדים, אז היוונים יגיבו בהתאם. הם לא ישחקו אותה, אתה יודע, התקפים, איזה כדור הוא נתן לו, אלוהים אדירים.
כן, אבל יצאנו מזה.
הכל מהאמצע, אבל תגיד לי, הכל מהאמצע.
כמה אתה אומר, תהיה תוצאה ספרד, יוון? אני לדעתי, אם מה שאתה אומר, אם האוטובוסים של יוון, לפחות 3-0 לספרד.
ברגע שיהיה ראשון, הכל נפתח.
אז מה אתה אומר?
אני אומר ספרד.
ספרד. אנחנו הולכים על משחק גם כן עם יתרון בולט מאוד ליריבה של גרמניה, עוד אחת מהמועמדות העיקריות לשחייה תמיד במונדיאל ויורו, אבל היא מערכת את איסלנד המשתפרת. אוקיי, איסלנד לא ברמה של גרמניה, חייבים לומר, לכן גם כאן גרמניה מקבלת בבית רק 1.10, התיקו 4.60, איסלנד בחוץ פי 9, גם כאן אני אומר 2-3-0 לגרמניה.
עדיין הפערים גדולים מדי, למרות שאיסלנד זה יופי של נבחרת.
הם ויקינגים, נכון? יותר
כן,
מהדנים.
כן, כן. ואני הולך גרמניה גם.
גרמניה גם. בוא נהיה עם הקרן של דנמרק ונמשיך. אריקסן לתוך הרחבה, מרציאנו לא יוצא. נגיחה, והמרציאנו עודף, איזה מזל.
למה הוא לא יוצא? למה הוא לא יוצא לכדורים, לכדורים זה, בחמש, תגיד לי.
לא, זה היה קצת מאחורי החמש, היה קשה לו לצאת.
מה זאת אומרת?
זה לא היה על החמש לכיוון של השער שלו, זה היה מאחורה, עבר את השער.
בוא נציון דיגמי, 1.69 לוקח כזה כדור.
כן, בסדר, סורינוב גם היה מרביץ לכמה בדרך.
נכון, נו, מה זה?
זה לא אותה תקופה.
אוקיי, נו.
איטליה מול צפון אירלנד, גם כאן האיטלקים יריבה פחות טובה מנה, לכן היא מקבלת 1.10, היא מערכת את צפון אירלנד, איטליה 1.10, טקו פי 5, צפון אירלנד, ניצחון באיטליה, פי 14.5. רוני, מטורף.
אין, הפערים, הפערים, באמת פערים.
יותר מדי גדולים.
כן, איטליה.
איטליה, גם אני. הוא נסיים במשחק שהוא פחות, הייתי אומר, מהמשחקים ששלוש מועמדות לתואר, ספרד, גרמניה, איטליה. אנחנו מדברים כאן על הונגריה, נבחרת שמאוד משתפרת, מול פולין. פולין נחשבת לנבחרת הרבה יותר טובה מהונגריה, לכן גם היה חסים במשחק היום כנראה בבודפשט. הונגריה 3.5, תיקו 2.95, פולין 1.60, אני אומר שעדיין גם הווינר, גם אני חושב שפולין יותר טובה, אני הולך על פולין בחוץ.
אני הולך על איקס, אני אוהב הונגריה, אני אוהב את האוכל.
למה, בפולין אוכל לא טעים?
בהונגריה הרבה יותר טעים. הגולה של הקרבנים, עם ספצלס.
איך קוראים לאוכל
הזה? היית בבודפשט כאן פעם.
אכלתי, נהניתי מכל רגע, גם זה עיר שנהניתי מנה מבחינת הבילויים כמו לונדון ופריז, בילינו עד מאוחר בלילה, יופי של מקום. אז אתה הולך על תיקו.
לא תשלח.
איך תיקח?
אנחנו בדקה ה-30, פרימו, אני חושב שאנחנו עכשיו בלי צחוק, כן? אנחנו מסתדרים איתם בינתיים, עזוב את השער שבאמת זה.
תשמע, הם גם בשליטה מוחלטת.
הם הגיעו רק, הגיעו כמה פעמים לרחבה, ברור שהם, קו ההגנה שלנו לא מתאים לאירוע הזה, אני מקווה שהוא שוקל, המאמן שלך שוקל שינוי, זה לא בושה, הרבה מאמנים עושים את זה, גם הגדולים ביותר.
כן.
אתה מבין? אבל זה לא ילך איתם בקו הזה, כן? אנחנו נקבל פה דריטל קל. גם אם נפקיע אחד, נקבל דריטל.
זה מה ש... תשמע, היתרון פה הוא בולט לטובת דנמרק. אני מרחם על זהבי ודבור שלא קיבלו כדור אחד, רק חוץ ממסירה אחת של דסה לזהבי. כל השאר זה שליטה מוחלטת. והייתי אומר שהחילוף שצריך להיות זה להוציא בלם, כי גם ככה גרעית גם מול שלושה בלמים. ואולי להכניס את גולסה, שהוא בא כזה מאחור, הטריילר, הוא טוב בזה.
תשמע, אני קודם כל רוצה לרדת לקו, ל-4-4-2, תבין, באמת, נו, אנחנו לא בנויים לזה. לא, זה לא, זה לא עובד לנו.
פחות טובים, מה לעשות?
בסדר, חזרנו, פרימו, אנחנו דקה 36.
כן, 36, השליטה של דנמרק היא מוחלטת, ישראל מדי פעם מנסה, אני מדגיש את המילה מנסה, לא מצליחה לצאת להתקפות, קשה להם מאוד להסתדר עם הפיזיות, הכושר הגופני, הדנים כראשונים לכל כדור, כדורי עומק מסוכנים מאוד לכיוון ההגנה שלנו, במזל אנחנו לא, הדנים, החלוצים הדנים לא משתלטים וגומרים את המשחק, כי בוודאי ש-2-0 יגמור את המשחק, 1-0 עדיין אנחנו במשחק, הנה חטיפת כדור של מואנס דבור, וכבר חטפו הדנים את הכדור חזרה. כן, אנחנו מאוד מתקשים, אתה שם לב גם שכדור אצלנו,
למה אנחנו נופלים, פרימו?
נופלים, מה לעשות? יש לנו שחקן
פצוע? תראה כמה הם מוגנים, הדנים. ראית, ישר הוא זרק החוצה.
דבור, כבר בדקות הראשונות נפצע על ידי...
אז למה לא מחליף אותו? למה
הוא חכה? כן, יכול להיות שעכשיו הוא מרגיש את הכאבים, הוא נפצע כבר בדקה הראשונה על ידי ברייטווייט, שקיבל צהוב על זה.
כן.
ועכשיו כנראה...
למה לא מכניסים את שון?
אולי דבור... לא יכול יהיה להמשיך, וכמובן אם דבור לא יוכל להמשיך.
תקשיב, יש לך עוד שני משחקים בשבוע הזה.
נכון.
מה אתה רוצה לעשות? לגמור אותו עכשיו?
אם הפציעה היא עכשיו שהוא יוצא מהמגרש, אז הוא גם לא יכול לשחק בשני המשחקים הבאים.
למה?
בשישה ימים אתה מחלים מפגיעה בקרסול.
אבל אם עכשיו עם פציעה חלשה, עם פציעה, בוא נאמר, עם מכה קשה, למה צריך להחמיר את זה? גם להריב רצועות וכאלה.
נכון.
אלא כאלוהים אדירים, המאמן לא יודע מי נגד מי.
בסדר, הצוות הרפואי יגיד לו אם הוא יכול להמשיך או לא. על הקהל הישראלי מעודד, דגלים.
כן, גם הדני.
טופים. הדנים הם בקטנה, הישראלים יותר. הדנים יש מעט מאוד. אריקסן, איזה שחקן. כן, קצת צליעה של דבור, אנחנו רואים של רגל שמאל, אבל בוא נראה. בוא נראה.
אתה רואה את שון נכנס?
זה רק אם הרופא של הנבחרת יגיד שהוא לא יכול לשחק. בינתיים לא. בינתיים אני לא רואה את שון וייסמן אפילו מתחמם. המצלמה הייתה עליו אפילו לא מתחמם. כנראה דבור אומר שהוא יכול להמשיך.
גם אם הוא אומר שהוא יכול להמשיך, והרופא, מה שנקרא סקפטי, עכשיו עושה לו רעיון, אם הוא יכול או לא יכול.
עכשיו הוא הולך לווילי להסביר לו, כי ווילי שואל אותו, אתה יכול או לא יכול? הנה, הוא נותן לו להמשיך. לא טוב לי עם דבור עם חצי רגל.
ברור, מה זה? עוד דחלה, עוד מכה, וזה שבוע בחוץ.
לא, לא רק העניין של הפציעה שתחמיר. אם שחקן הוא לא פיט,
עכשיו אתה רואה כמה...
שים את וייסמן.
אתה רואה כמה צריך פה גם את רפאלו וגם את וייסמן?
אין בכלל מה לדבר.
אתה רואה את זה או לא רואה את זה?
אני רואה את זה, אני חושב שרפאלו, בטח באחד משלושת המשחקים, גם אם אתה אומר לו אתה הולך להיות בספסל, אז אתה לא פותח עם דנמרק, אתה יכול לפתוח עם סקוטלנד, זה שלושה משחקים בשישה ימים, חברים, זה המון.
הם אדירים. והוא גם זרק את הבדה, נכון?
היום הוא ניפה אותו מהסגל, כי רק 23 מתלבשים. איזה טעות. בואו נראה את ההתקפה עכשיו של דנמרק עם פולסן, שמאלה, עדיין הדנים בתוך החווה. הנה הזדמנות, אוך לא הסתדר לו ל...
לא הסתדר לו לרגל, לסרוכים.
ברייטוולד, כן. לא הגיע טוב לכדור.
תראה איך הם מגיעים בקלות ל-16 שלנו, ועושים שם מה הם רוצים. כמו בשערים קטנים.
שימשיך עם חמישה בהגנה, כאילו זה עוזר.
כן, אמרנו, אלוהים אדירים, מה יהיה איתו? למה? איפה מרקו? איפה כל הג'מה הזאת? תגיד לי, הביא פה 50 עוזרי מאמן. והם מומחים למנטלי ולזה.
אגב, אמרת מרקו, אני לא יודע אם הוא יהיה כזה אסרטיבי כמו אלון חזן. אלון, כל המשחק טלפן אליו, כל המשחק דיבר איתו, אמר לו, יהיה אצלו.
אבל זה מה צריך.
בלבול לא מדבר כמו...
יש לנו אורח על הקו, אנחנו דקה 39 עדיין 1-0. גיא פניני, הפועל חולון, אהלן, ערב טוב.
ערב מצוין.
הולך לכבוד הוא לנו.
בונה, היית משחק... בפה של אנשים כל ה-24 שעות האחרונות, ממש. כל ניצחון, בן אדם, פניני פניני.
ניצחון גדול בטורקיה, על קרשיאקה, 77-76, ובונה, אתם מהפועל חולון, אתה יודע, בהופעה ראשונה בשלב הזה, אוקיי? ומפרקת את כל הקבוצות מספר 2, ביוון, יוון, טורקיה, ומה עוד היה?
איטליה.
באיטליה, כן, ברינדיזי. מה שנקרא, יש עליכם.
קודם כל, כן. כבוד גדול גם למועדון, גם לכדורסל הישראלי. עשינו באמת ניצחון ענק, במקום לא פשוט. אומנם לא היה מזל שלא היה קהל, כי לא יודע אם היינו יוצאים משם, אבל...
לא הייתם יוצאים, אתה מספיק מנוסה לדעת. אתה כבר 20 שנה.
זה עוד קיים? זה עוד קיים ש...
כן, כן. אבל... אבל באמת עשינו ניצחון נגד קבוצה ממש טובה, היינו בבור מאוד גדול תוך כדי המשחק,
אבל אתה שרוף על זה גיא, שבשנייה האחרונה אתה נותן סל ניצחון, הקהל 10,000 איש על הזה, אתה אוהב את זה, אתה מת על הקטעים האלה.
אני מת על זה, ברור, אני חושב שרוב הספורטאים אוהבים את זה, אבל לא, התכוונתי שהיה שם שריקה בסוף, שהשופט אם היה קהל, אני בטוח שהוא לא היה לוקח את השריקה הזאת, אבל כן, היה עדיף.
אתה מדבר על העבירה הטכנית.
כן, הוא נתן עבירה טכנית חצי שנייה לסוף.
זה לא, יש איסור בפיבה לתת עבירות טכניות על מגרשים ואולמות בטורקיה. זה לא נהוג.
אבל כן, האמת שאחרי המשחק הייתה עבירה מדהימה, חגיגה בחדר הלבשה, וכיף, כיף להיות בדבר כזה. וזהו, אבל בסופו של דבר אנחנו מגיעים שבוע הבא למשחק על עלייה מול האיטלקים אצלנו בבית. אם הפסדנו אנחנו לא תלויים בעצמנו, אם ניצחנו אנחנו עלינו, אז העבודה לא הסתיימה.
כן, וזו קבוצה חזקה, ברינדיזי. תגיד, מה מחבר אתכם? הרי בסך הכל זו קבוצה שנבנתה טלאי על טלאי, פתחתם לא טוב, שחקנים גם נפצעו, חלו, עברתם לא מעט תלאות בעונה שהתחילה מסויטת.
אני חושב שקודם כל הבנייה של הקבוצה הייתה ממש טובה, וצריך לתת קרדיט גם למאמן וגם לצוות. הבסיס שהגיע בתחילת העונה, הוא היה בסיס חזק, וזה הבסיס שלנו עכשיו. נכון שהיו לנו פציעות והוספנו את זה, זהו שמאוד עזר לנו וריצ'י נפצע, ועשינו כמה שינויים, ובאמת נהיה פה תלכיד, עזוב שחקנים טובים, באמת, תלכיד של אנשים ממש ממש איכותיים, וזה מורגש, מורגש גם בתוצאות, גם אתה יודע, בסיטואציות שאנחנו למטה, ובפיגור, האופי מאוד חזק.
תגיד, אני חייב בעקבות הדברים שאתה אומר על כל התלכיד הזה ותוצאות ונהנים, בזמן האחרון שאני פה בתוכנית אנחנו מדברים הרבה עם פרשני כדורסל, אז כולם ללא יוצא מהכלל מבקרים את המשחקים עכשיו של מכבי תל אביב והפועל ירושלים, ומהצד השני מאוד מאוד מחמיאים להפועל חולון.
הם היחידים שמצליחים.
כן, מצליחים ולא, וגם אומרים שהיום אתם הטובים ביותר. אבל את האמת, אתה תמיד אומר את האמת, אתה באמת רואה את הפועל חולון היום הכי טובה, מסוגלת לקחת אליפות?
לא יכול להגיד שאנחנו הכי טובים, לא יכול להגיד את זה. אני חושב שכן, אנחנו יכולים להתמודד מול כולם, גם הוכחנו את זה, גם מול מכבי. עזוב שהפסדנו בחווה בגביע, אבל הוכחנו שאנחנו יכולים להתמודד עם כל הרמות, גם באירופה, גם פה. ושוב, אנחנו קבוצה טובה, אין מה להגיד, אנחנו קבוצה טובה, אנחנו קבוצה איכותית, אנחנו קבוצה מאוד מאוד מסוכנת, אי אפשר... אפשר באמת להתכונן אלינו, הוא לא, אומרים, מפתיעים, לא יודע, ברכה לי המילה, אנחנו לא צפויים.
אתם
לא,
כן, אתם גם עולים בהרכבים.
אנחנו לא צפויים.
אתם עולים בהרכבים שמשגעים את כל זה, משגעים את כל, כל הליגה הזאת.
רגילה, אנחנו עולים פתאום חמישה גרדים, כולם זורקים לשלוש, זה לא משהו שרואים כל יום. וכרגע זה הולך טוב.
מה עם קהל? אצלכם בבית במיוחד, זה קהל גם שבא לחוץ, אבל אצלכם באמת בקהל, במגרש הנהדר בחולון, מאוד משמעותי. אתם כבר מרגישים אותו? כבר חזרו חלק, נכון?
נותר למלך
המשמע. כן, היה לנו משחק מול קרשייה, כי באמת שבוע שעבר היו 600-500 אוהדים, ובאמת זה היה ממש מדהים לראות את זה, הם עשו אווירה של אולם מלא. ועכשיו המשחק הבא כבר יש 1600, אז כן, זה מתחיל לחזור, האווירה חוזרת, ואנחנו צריכים, אתה יודע, להתמודד עם זה.
גם אתה מסוג השחקנים?
יש דיבור אגב, שאם תעלו לשמונה הגדולות בליגה, תבקשו להריח כאן את הטורניר, אגב אני ממש בעד, כמו כל משהו שבא לארץ, ואני חושב שזה גם משימה לאומית, בזמן היציאה מהקורונה, להראות לאירופה שאנחנו, אתה יודע, באמת יצאנו.
זה אינטרס של כולם, גם אינטרס של פיבה, אתה יודע, איזה עוד מדינה יכולה להריח עם קהל, ולעשות אירוע כזה עם אווירה. אז אני חושב שזה אינטרס שלהם להביא את זה לפה. אנחנו צריכים קודם כל להיות שם.
כן, נכון, אני אומר, תבטיחו את ה...
כן, כן, ואני חושב שזה יהיה טוב לכולם, גם לנו...
לא, לא, ישראל פורצת דרך.
הבנתי גם ש...
בכל המישורים.
הבנתי שהעלויות הן בסביבות המיליון יורו, זה באמת כסף קטן למדינה. כפי שתמכו בג'ודו. כן. לא, גם אם אין תקציב. תקשיב, השיגו תקציב לג'ודו. השיגו תקציב לג'ודו.
אבל יגידו לך שעכשיו כל הכסף הלך לקורונה. איך אתה אומר שתקציב?
זה חלק מהקורונה. לצאת, תאמין לי, זה שווה יותר מאשר 2 מיליון שגרירים. טורניר כזה פה עם 7 קבוצות אורחות.
נכון.
גיא, תבלה, תבלה.
תמשיכו להצליח.
חג שמח. אנחנו עכשיו בשתי דקות תוספת זמן במחצית פרימו.
עם הזדמנות לא רעה לישראל, אמנם הנגיחה.
די, נו, אפילו לא זה אשמייקל, די.
רגע, רק שנייה, סן מנחם הגיע, נגח, אבל בגלל שפגע בשחקן דני, אז הגיע ל...
אבל אם לא היה פוגע בשחקן דני, לא היה מגיע לזה, לנוגח.
התקפה יפה, שהמגן הימני מרים והמגן השמאלי תוקף ונוגח, התקפה יפה.
קיבלנו ציון 10 בהתקפה, ביעילות.
בוא נסיים את המחצית עוד 50 שניות ונעבור לעדכונים. נהיה אולי מאחת ההתקפות האחרונות של דנמרק. הנה הניסיון להכניס, אבל אבו חנה מאבד, אבל לא. אבו חנה איבד, אבל למזלנו הכוון מסמן שהייתה עבירה על אבו חנה.
אוי, זה כמעט היה אוי ואבוי, פרימו.
אוי ואבוי, ראיתי אותו מאבד את זה. הכוון, זה פולסן, זה שחקן של לייפציג. שחקן.
לא, אנחנו...
בוא נראה באמת אם היה פאול על אבו חנה. וואלה, לא רואה עבירה.
נכון.
מזל, הכוון היה לטובתנו.
כן, שלא יגידו רק שהשופט לא היה לטובת היהודים לקראת הפסח. אתה מבין?
כן. התקפה האחרונה של ישראל, אל חמיד מוציא אותה קדימה. בוא נהיה עם ההתקפה הזאת ונלך לעדכונים. נו אל חמיץ, קדימה, זה 10 שניות אחרונות, זה אבי. מנסה למסור ימינה, מאבד לברייטוול.
אבל ניסיון יפה.
לא, לא, זה אבי חלש מאוד, מאבד את כל הכדורים. מה פוסק השופט? מחצית בבלומפילד, 1-0 לדנמרק, המחצית השנייה תהיה ב-8.
טוב, קצת יצאנו ממזל, נכון?
כן, כן.
צריך מזל. אני מקווה שהוא חוזר עם שינויים, האוסטרי שלך, למה בינתיים אנחנו נראים דדופה.
חייב.
חזרנו. 1-0 לדנמרק על ישראל, משחק בצדון בלומפילד. אנחנו כרגע בהפסקה, נדב צלצי פר, ידיעות אחרונות, וויינט נמצא באצטדיון. אהלן צלצי.
אהלן, ערב טוב.
תשמע, בוא נאמר שיצאנו מה שנקרא בשן ועין. מהמחצית הזו, דנמרק לא בשיאה, גם לא צריכה להיות, מבחינת מהירות, אבל תשמע, אני חושב שמאמננו הבכיר, ולראות יש לנו חייב לעשות שינויים א' במערך, ב' באיוש תפקידים, תשמע, זה לא עובד.
תראה, קודם כל, אני רק רוצה להזכיר למאזין חוגג שאמר על ברייט ווייט.
וואי, וואי, דיברתי על זה לפני דקה, צנצי.
דיברת, סליחה, פשוט אני...
לא, לא, דבר.
תגיד עוד פעם.
גדול אתה, דבר.
שהוא אמר, עם כל הכבוד לברייט ווייט, ערן זהבי תחסק בברצלונה ולא ברייט ווייט. אז תשמע, ברייט ווייט, מה שהוא עשה פה בתחרות ריצה עם NTSDB, זה היה מביך, כאילו באמת, אני אומר לך, ברמה כזו בינלאומית,
נכון.
זה היה מביך, זה היה מביך לראות את זה. אבל אחד משמע, תראו עוד פעם, תראו, אל תתבלבלו, שחקים פה שחקנים, או נגיד אויברגר ודילני, זה והשחקנים של טוטנהאם ודורטמונד, תראו את ההגנה, צ'לסי, מילה, עזוב, אנחנו לא באזור הזה בכלל, אתה יודע, 1-0, הוא גם לא משקף בכלל, כי חוץ מאלי דאשה, שהוא באמת עדיין ברמה הזו, ואתה רואה נגיד את מנור סולון בהבלחות, זהו, נתחו לא נגע בכדור, ערן זהבי לא נגע בכדור, אתה רואה את הבלמים, שיולה בוכנה אומר מה אני עושה פה, טיפי, עזוב, זה לא, אנחנו לא באזור הזה בכלל, זה לא...
השיטה הזאת, השיטה הזאת לא טובה לנו. וככל שנתעייף, יפה, ככל שנתעייף, אתה יודע, אנחנו מספיק, לא צריך הרבה, קו אחד, בום, זה מול שוער. היינו בזה כבר, היינו בזה כבר 4 פעמים במחצית הזו.
צנצי, אבל אם...
ואגב, זה אותו תרגיל, זה בדיוק מה שאלי גוטמן אומר ואמר בצהריים.
נכון.
זה בדיוק אותו דבר, שהוא מכניס את הכדור ואריקסן וברייטמן, וזה בדיוק אותו דבר. ואני לא מבין איך הוא לא רואה את זה, גם עכשיו... גם אתה צריך את קישור כזה עם ביברה סנטחו ומנור סולומון.
מאוד רכים, מאוד, מאוד רכים.
תשמע, לא ראינו, לא ראינו את הקישור, את ביברה סנטחו, נטחו, מנור ודופר.
לא נגע בכדור, לא נגע בכדור.
בוא נדבר על השני חלוצים. אני אמרתי במהלך המחצית שאני גם מרחם עליהם מצד אחד, אבל מצד שני, גם שהגיעו לזהבי כדורים, הוא איבד אותו, היה עצבני רב עם השופט. גם שהגיע כדור לבולה,
כאילו זה ההזדמנות הכי גדולה,
היחידה, והוא העיף אותה החוצה.
כן, אתה מבין שזה גם היא בקושי אף אחד השני הגיע כדור לדאבור וניסה, אבל לא פעם, אני חושב שזה באמת המשחק הכי חלש שנבחרת ישראל, גם עם כל הכבוד לכל הסיפור של ליגת האומות, בסופו של דבר פה, מוקדמות מונדיאל, אתה לא יכול לראות...
מה היית עושה? מה היית עושה עכשיו אתה ואני בחדר הלבשה?
4-4-2 במיידי.
קודם כל 4-4-2.
מוציא בלם? מוציא בלם?
אני כבר אומר לך, הנה, הוא מכניס את נטע לוי, אני עכשיו רואה אותו, מחמם אותו, אז הוא יעלה את נטע לוי בטוח, וזה יהיה במקום ביברס, הוא יוציא ביברס לדעתי.
למה הוא לא מוציא בלם ומכניס התקפה? מה יש להפסיד?
כן, כן, אתה יודע מה, רוצה לשמוע משהו, אתה יכול גם לשים את נטע, להוציא בלם, להכניס את נטע לוי, ולשים את ביברס יותר קדימה, ולשים מנור סולומון באחד האגפים יחד עם דאבור,
יפה,
ולשים את ערן זהבי.
יפה, בחלוץ. מצוין, זה גם 4-3-3, מצוין, אין מה להפסיד, מה זה חשוב? בדיוק.
עזוב, אתה לא יכול לפרק ככה, זה לא, אתה איננו, אתה לא נמצא, אתה לא באזור.
עכשיו, אתה יודע שאנחנו עכשיו כאילו מעבירים ביקורת, וברור שדנמרק הרבה הרבה יותר טובה מאיתנו, אבל שנבחרת ישראל משחקת בבית, אתה רוצה קצת ליהנות מנה, גם אם היא הפסידה, אתה לא נהנה, צנצי.
נכון, נכון, אתה לא נהנה, אתה נראה רע מאוד, אתה לא באזור בכלל, אתה באמת לא באזור, אבל תראה פרימה, מצד אחד אני אומר, אנחנו באמת, יש פה 10 ליגיונרים, תמיד קופה אומר על הליגות הבחירות, יש פה 10 ליגיונרים של דנמרק בליגות הבחירות, מהפרימר ליג, מעל הליגה, מהסריה ומהליגה מהבונדסליגה, לנו יש את דאבור מאופנהיים וגם הוא לא כזה שחקן הרכב שם, זה בעצם ההבדל בין הנבחרות, ועדיין אני מסכים איתך שאתה לא יכול לראות ככה, אתה לא יכול להעיף כדורים, אתה יודע מה, הקהל מסכן לא פעם שחמיד עושה איזה עובר איזשהו שחקן מוחא פה כפיים,
כן,
אתה מבין, זה כאילו, אתה יודע, זה
לא, הקהל של נבחרת ישראל אף פעם לא מחובר לכדורגל, רק האוהדים,
לא, אבל הבן אדם עובר ליד השש של השחקן מוחא לו כפיים,
כן, אבל אתם רואים שבמערך הזה, אתה יודע, בוא נה, הגול התחיל מהבלם. הקבעת כדור מהפנה.
לא, מה שאני רוצה, מה שאני רוצה להגיד לך, וגם צנצי ראה את זה במגרש, ההתקפה של ברייטווייט על טיבי, טיבי בשנתיים האחרונות בליגה אצל איביץ' ועכשיו אצל ון לובן, בחיים חלוץ ישראלי לא עשה לו את זה. אתה מבין לאיזה מצב הוא הגיע?
אז בוא, אני אגיד לך יותר מזה. פרימו, כשאתה מסתכל ואתה רואה ברצלונה ואתה רואה ברצלונה, כשאתה רואה את ברייטווייט, הוא עוד שחקן בברצלונה.
נכון.
אתה פתאום שם אותו מול השחקן הישראלי, שמע, אתה כאילו, אני אומר לך, אני לא יודע אם אתם רואים את זה בטלוויזיה, אתה רואה פה את זה, את הפערים של העוצמות, של המהירות, של הפיזיות, של ברייטווייט מול כל השחקנים האחרים, ועוד פעם, הוא שחקן בינוני בברצלונה לתוך העניין, אבל זה בכלל לא...
אם אתה בקשר עם חוגג בעניינים היומיומיים של ביתר...
נצייץ לו, זה אל תדאג.
לא, לא, תמליץ לו, תמליץ לו, חוגג, תחזור בך, הבדלים ענקיים גם בין ברייטווייט לזהבי.
אתה רוצה שלברייטווייט יש מקום בסגל של יוסי מזרחי?
לפלייאוף
התחתון. צנצי,
כל קבוצה שהוא משחק בישראל הוא זוכה באליפות.
לך לעבוד, צנצי, תודה.
ביי, צנצי.
מנהלת ועדת הבחירות לכנסת ה-24.
יש סקופ?
מפרסמת, לא, היא מפרסמת התוצאות הסופיות. אם כך, הליכוד, 30 מנדטים, יש עתיד, 17, ש"ס, 9, כחול לבן, 8, העבודה, 7, ימינה, 7, יהדות התורה, 7, ישראל ביתנו, 7, הרשימה המשותפת, 6, הציונות הדתית, 6, מרץ, 6, התקווה החדשה, 6, רע"מ, 4, סך הכל 120.
רע"מ, 4. איפה היו כל הסוקרים שכל הלילה שמעתי אותם אומרים שהוא לא ייכנס, ועכשיו הוא קף המוזניים?
פרימו, מה אתה רוצה שאני אגיד לך?
תענה לי, איפה הסוקרים היו על 4, 4 מנדטים? זה הרבה.
הם כמו השחקנים, אתה יודע, כמו השחקנים בכדורגל בנבחרת, הם עושים את מה שהם יכולים. זה מה שהם יכולים.
לא, יכולת...
תגיד לי, מתי סוקרים לא טועים?
יכולת זה לא עניין של בדיקה, זה משהו אחר. הם בדקו, טלפונים, מחשבים.
מה זה טלפונים? למי? לארבעה מיליון שהשתתפו בבחירות?
אני לא יודע, אבל הם טעו.
אבל הם לא טעו, שיקרו אותם. ככה אנחנו, עם שקומבינטורים. אגב, פסח שמח וקשר לכולנו.
חג שמח.
חג שמח, שמרו על עצמכם. בתנועה, בכל מקום. נהיה כאן אחרי החג.